טוב, אז אני אתחיל בקלישאה של מי האמין שאנחנו ניתן לאיטלקים, לקבוצה כזו, שלושה שערים. נכון? אז אפשר להתנחם בזה. אפשר גם להתנחם בעובדה שללא ליאור רפאלוב, ללא שון גולדברג, ללא קני סייף וללא המון 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 שחקנים, מכבי חיפה מצליחה לעשות תוצאה כזו מול פיורנטינה. אז חשוב להבין שיש הרבה, 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 הרבה מה ללמוד מהמשחק הזה. אנחנו נלמד על המספרים, על העוצמה של פיירו, על איך אפשר להרוויח את קנדיל, על דברים שצריך להבין, על עמדות מסוימות של שחקנים. אנחנו פותחים את הבוקר הזה ואנחנו הולכים להיות הכי, הכי חריפים שיש. אז פתיח, יצאנו לדרך.
קפת פוטר, לוקח את הפעיטה, איזה שער עדף, ליאור רפאלוב!
קצר מדי לוקאסן,
קצר, קצר
מדי לוקאסן, והנה שער השוויון של חזיזה!
שרי, שרי!
עוד פעם הגעגועים.
שבע!
מה יהיה, מה יהיה? טוב, 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 זה, אתם שומעים פה שרי, למה אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים באולפן האנליסטים שלנו בפתח תקווה, ועדיין יש פה את הפתיח, כאילו זה שרי פה, וכל פעם זה צביטה וזה כואב בלב, אפילו יותר מהגול שקיבלנו, ככה, ממש על הבאזר, על החצי, ממש, מה נשארו? 25 שניות. בוא נגיד, בוקר טוב לאנליסטים העיקרים והאהובים שלי, בוקר טוב, זיו מלאכי, מעניינים.
בוקר של כיף.
בוקר של כיף.
לא, בוקר של קצת עצבים, אבל... שמע,
אני אגיד לך מה, אמרו לי המאזינים וביקשו, הלוך ובקוש, בבקשה, תהיו עם האופטימיות שלכם, כמו שאתם אוהבים, אז אתם תקבלו אותה. אני חושב שזה אוויר, אני חושב שזה הכל, הכל. עמיגה בעצמני.
למה?
לא רגע עמיגה, בוקר טוב, מה קורה?
בוקר אור, שישי, שלום לכם.
שישי, כן. שישי.
כן.
איך אתה? אתה בסדר?
כן, בסדר גמור.
כן.
תרף ניגע ב, אתה יודע, מחוץ לכדורגל, סבבה, בסדר גמור, חיים, כן, הכל בסדר.
איך זה להיות נשוי שבועיים, בסדר.
סופרים את זה, גרגרי את הקיר עם הזה, אבל לא, בסדר.
ראיתי אותו כל הבוקר, מסובב את האזיק האלקטרוני שלו, של זה.
חפש את האיתורן.
כן, יש בפנים, זה שובר, אני חושב.
בטוח, אין לי ספק אפילו, אבל בסדר. חוץ מזה, הכל בסדר.
הכל בסדר. אז קודם כל, אני רוצה להגיד שלום וברוכים הבאים לעללך המותג המברכים הגדול ביותר והמוביל היום בישראל, שמצטרף להיות חלק ממשפחת האנליסטים, וחייב לומר שהצוות על הלחם, שבאמת חברה ענקית, הם חבר'ה מהצפונים, משוגעים לכל דבר ועניין, והנה הם מצטרפים למשפחת האנליסטים, ואתם רואים פה על השולחן את ה... איך אמרתי, הולך להיות חריף פה היום, אז יש פה סחוג ירוק, שכמובן אתה יודע זה ירוק, ויש פה את האדום, זה על האדום ששואו קיבל. שואו must go on. לא הום. למה למרות שאתה רוצה? on. כן.
on.
on. on. כן. אז תתן לי סיבוב מהיר של על הלחם. אז זה הסיבוב המהיר. תן לי... תהיה לך חריף קצת, עמיגה.
אז ככה, אני קודם כל, הסיבוב המהיר שלי יגע גם קודם כל באיזשהו נתון. ו... אני פשוט אגיד אותו, ואני חושב שהוא מספר את כל הסיפור של העונה הזאת של מכבי חיפה.
אוקיי.
125 לנובמבר, שזה מועד חזרת הליגה, המשחק הראשון של מכבי חיפה, עד השביעי לשלישי, בועחה אתמול, שזה המשחק נגד פיורנטינה, מכבי חיפה שיחקה בתקופת זמן הזאת, שזה שלושה חודשים וקצת, 28 משחקים. זה ממוצע של כל 3.6
כל שלושה ימים, כן.
משהו כזה. בעונה שעברה, שהייתה עונה היסטורית עם קמפיין אירופי, אומנם עם שלושה משחקים פחות, כי לא עלית משלב בתים, אבל שיחקנו 16 משחקים, זאת אומרת 12 משחקים פחות באותה תקופת זמן. מכבי חיפה עומדת בלוז חולני, שאני לא זוכר כמו, לנו כאוהדים זה כיף, כי אתה מקבל פתאום כל יומיים משחק, גם בעוצמות ובמעמדים כאלה, אז לנו כאוהדים זה כיף, אבל יותר מזה, עם כל הפציעות וכל הלוז וכל העייפות, מכבי חיפה מגיעה אתמול לשמינית גמר קונפרנס ליג, ומסתכלת לקבוצה שהיא קבוצה צמרת, ואחת מהקבוצות הגדולות ביותר בכדורגל האיטלקי, מסתכלת לה בלבן של העיניים, וחצי ראשון היא גם בשלוש דרגות פעולה עליה מבחינה מקצועית.
עושה לה בית ספר.
אז קודם כל, לצאת מאורזב ממשחק הזה, זה התחושה הכי מבאסת בעולם, כן? כי אתה רגע לפני הישג היסטורי, ואתה פתאום מקבל גול כזה דקה 95 ממש על הבאזר, שאתה מרגיש כבר את הסוף. אבל יש הרבה מאוד מה ללמוד במשחק הזה, וגם לקחת נקודות אור חיוביות, אז שפו לכל מי שלקח חלק באירוע אתמול, אבל בסוף אנחנו, אתה יודע, התוצאות מדברות, ופסד אתמול משחק שלא הגיע לך להפסיד.
אני מסכים איתך, אם אנחנו תכף נסתכל על הנתונים, אנחנו נראה שכן הגיע להפסיד, אבל נכון, אבל זו הייתה תוכנית המשחק של דגו, הסיבוב המהיר החריף שלך, מלאכי.
חריף.
עושה עדין היום.
לא, אני אתחיל בחריפות ואז נגיע לעדינות. מכבי חיפה לא יכולה לדאוג בכל המשחקי חוץ האלה שנכפו עלינו, משחקי חוץ-חוץ, כאילו חוץ מדינה.
בית חוץ כזה, כן.
לאיזה מגרש יותר טוב. תקשיב, ראית אתמול את כל המקומות שהכדור נעצר בגלל המים, זה כאילו הרגיש לי כאילו אנחנו בכפר סבא עוד פעם.
נכון.
עם כל הארגוניאדה מסביב, אני מבין את האתגרים ולמצוא, ומקום שנוח לא יודעים לנסוע, והכל. כן. יכולים לדאוג לאיזה מגרש שאפשר לשחק עליו כדורגל יותר טוב? זה לא הבעיה אתמול, בסדר, בואו, אני לא מנסה להסיד כן. את הדיון, אבל... אי אפשר כאילו לדאוג לאיזה משחק, לאיזה מגרש קצת יותר נורמלי, קצת יותר סביר, כזה שהכדור עובר בו בחג, היה שם את הפינה השמאלית, שהכדור כושר...
תשמע, קודם כל, תחשוב, אם תיקח את העניין הזה של... אני לא יודע עד כמה אתה שולט בזה, עד כמה כל מדינה באמת רוצה לקבל היום את קבוצה ישראלית, אז אתה מסתפק במועט, ואתה כן מנסה אולי אפילו להביא איזשהו אצטדיון שהוא יחסית עם אווירה ביתית, כי אתמול היו גם אוהדי פיורנטינה וגם אוהדי מכבי חיפה, והיו שם הרבה אוהדי מכבי חיפה, אז אצטדיון של 8,000 איש, נראה לי, 8,000, 10,000, ואתה רוצה גם להרגיש יחסית איזושהי תחושה ביתית. אני מזכיר, שהפרמטר שאתה אומר עכשיו זה עוד פרמטר שאנשים צריכים לקחת בחשבון. אתה יודע, אתמול ישבתי בסילביה בתל אביב ביחד עם המון חברים טובים, מוטלה ומושיקו ומלא חבר'ה, וראינו את המשחק, ואתה יודע, ולראות את העצבים של כולם בסוף, זה אומר הרבה על התהליך שמכבי חיפה עוברת, ובוא לא נשכח את מה שאתה אומר. זאת אומרת, אתה משחק באצטדיון לא ביתי, אצטדיון שגם קר הדשא שלו לא מי יודע מה, וראינו את זה בגול ש... אתה יודע, שריף ככה גירד את הכדור שהוא קיבל ב-3-3, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון, ואנחנו לא באים פה לתרץ תירוצים, אבל יש כאן ועומס המשחקים שמדבר עליו עמיגה. יש פה המון המון פרמטרים צריך לקחת בחשבון, ואני אומר, תהיו גאים, תהיו גאים, זה מה שאני חושב.
כן, רגע עוד מילה לנתון של עמיגה, כי זה סיבוב מהיר, אבל אמנם בעיניי שווה להתעכב על זה.
כן.
אנחנו מדברים הרבה, וגם תכף נדבר במשחק הזה, על המדיניות הנסוגה של דגו בחצי השני, הרבה פעמים בהרבה משחקים. כן. אני חושב שהיא תוצאה ישירה של מה שעמיגה אמר.
של עומס.
עומס מטורף, הוא מנסה רגע להוריד קצב, להוריד הילוך במחצית השנייה, לנסות לשמור על הסיטואציה הזאת. זה עובד יותר טוב בליגה הישראלית, בליגה, בקונפרנס ליג, כן. כמו מול קבוצות יותר חזקות, כמו שראינו אתמול, זה קצת פחות עובד, אבל... יש פה איזושהי תוצאה של עומס משוגע, שלא נדבר, תחשוב על העומס שמדברים עליו עכשיו, בא לך פתאום ריינה, אחרי, אתה סיימת את המשחק אתמול ב-12 בלילה, אתה בראשון כבר משחק, יש לך כאילו להגיע לארץ, טיסות, בא, 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 בא.
זה מטורף, אתה יודע, אני גם לא קלטתי אתמול, אני מדבר עם עמיק, אבל אני אומר, רגע, זה יום ראשון משחק, לא שני, כאילו,
בגלל שאתה בחמישי, נכון, בגלל שאתה בחמישי עוד פעם,
נכון, זה טירוף מוחלט.
אגב, יש לך עוד טיסה, עכשיו, כי המשחק בית שלך הוא גם עם טיסה, ויש לך את המשחק חוץ עכשיו לטוס אליו, אז אתה לא יכול אפילו לרווח להם לשני. בא לך כאילו פתאום ריינה, כמו, לא רוצה להגיד כמו עצם בגרון, כי הליגה,
בגרון, ברור.
לא, הליגה היא הלחם והחמה שלך, ואתה חייב לזה, הכל טוב, אנחנו לא מזלזלים בשום קבוצה.
אבל יכולת להזיז לשני, אני חושב, או משהו כזה, קצת
איך, מתעבר. מתי תטוס חזר, מתי תטוס עכשיו לאיטליה?
לא, גם עכשיו הם טסו יום לפני המשחק בבוקר. הם עוד עשו אימון מסכם וטסו.
נכון, אבל תחשוב על זה ש...
לא, לא, מבחינת הלוז, זה משהו כאילו פסיכי, ואני לא יודע,
נגיד... מכבי תל אביב, אתם משחקים?
מכבי תל אביב, אני חושב, גם ביום ראשון.
לא יודע, לא בסדר, לא משנה...
הם באותה סיטואציה.
גם תהיה ביום ראשון, כן, כן.
אגב, מכבי תל אביב היחידה שקרובה אלינו בסיטואציה הזאת, היא גם מה שעוד היה במשחקים האלה.
יש לה שני משחקים פחות.
תחשוב, לא, כן, אבל חוץ מזה תחשוב שאת כל השאר היא עשתה סיבוב איתך, הרי היה חופש לכולם שבוע בליגה, אתה היית חייב להשלים משחק מול מכבי תל אביב שנדחה מההתחלה. היה לך, היה לקבוצות עוד חופש של שבוע בליגה, לך היה את הגביע הטוטו הזה שעוד פעם. נכון, לא, אז אני אומר, הם הכי קרובים אליך.
למעט שני משחקים, הבדל שני משחקים.
בכל הסיטואציה הזאת, עוד שני משחקים באירופה שלנו, יש בתקופה שכבר באת שחוב על הרצפה.
בעצימות גבוהה מול קבוצה כמו גנט, כאילו...
ואגב, בראייה קצת מלמעלה, ואני מנתק רגע את העדה שלנו למכבי, וכמובן שזה פודקאסט למכבי חיפה, אבל וואלה, לראות שתי קבוצות ישראליות, במעמדים כאלה,
תירוף.
ובאות ומשחקות כדורגל, ועזוב שנייה, מכבי תל אביב כן ניצחו, לא ניצחו, לראות שתי קבוצות ישראליות במעמד כזה, משחקות ומגיעות ועושות תוצאות יפות, אז קודם כל אפשר להסתכל על הכדורגל הישראלי באמת בריאה שהוא לקח את עצמו צד אחד קדימה, גם עם ההישגים של הנבחרות הצעירות, ואם כאלה, לפחות הבוגרת, עזוב, אני מוציא רגע החוצה, אבל יש פה התקדמות של הכדורגל הישראלי.
זה מטורף, אתמול שאל אותי, מוטה, שאל אותי, תגיד לי, מה קרה באמת בחמש שנים האחרונות? כאילו שהכל השתנה, כאילו, אתה יודע, ברמת איכות שחקנים ונבחרות צעירות וזה. אז אמרתי לו, פתחנו את הקורס לפני חמש שנים של אנליסטי.
תקשיב.
סתם אני מרים לעצמי.
אפשר להגיד הרבה דבר. אני באמת אומר לך, שאיך שאתה תסתכל על זה, אתה יודע מה, תסתכל על מה נותנים לך, עזוב עכשיו את הקורס וזה. אנשי מקצוע שנכנסו לכדורגל הישראלי בשנים האחרונות, לקחו אותו כמה צעדים קדימה. אם נסתכל, בוא ניקח את העשור הפחות טוב של הכדורגל הישראלי, גם היו כמה הבלחות באירופה, אבל זה היה ככה גם, לא היו אנשי מקצוע מספיק טובים, או לא עברו הכשרה.
נכון.
והיום אנשי מקצוע באים לפה, עוברים הכשרה, עושים קורסים, עושים משתלמויות, וזה נראה הרבה יותר טוב. תראה את הבחירת זרים שמגיעים לפה, זרים לא מתחלפים כל חצי עונה.
אני רוצה גם לגעת את זה מהזווית האישית שלי.
רגע, שנייה. מהזווית האישית, דבר על הזווית האישית.
לא זאת שאתה חושב. אוקיי.
שניכם למדתם אצלי, חשבתי שהוא זה.
לא.
תשמע, אני אגיד לך מה, אתה אפרופו נאמן למקום, אומרים, אין הברכה, אין הברכה, שורה אלא מן הסמוי ש... עכשיו הלך לי המשפט, כאילו מה ששמוי מהעין הברכה שורה בו, אתה מבין? אז רציתי לעשות כאילו פרסומת סמויה, אבל שמתם אותה גלויה.
אז אני כן אגע בזה, כאילו, אני, יש לי בן שמשחק כדורגל, הוא ילד צעיר בגדול, בן 10-11,
והוא יותר גבוה משון גולדברג.
לא, כמעט.
לא להאמין, אה?
כן, הוא ליווה אותו בזה, כן.
בקיצור, מה שבאתי להגיד זה שכמות אנשי המקצוע הטובים, לא סתם אנשי מקצוע, הטובים שאני רואה בגיל שלו, וצר לי לשבור פה את המיתוס, אני יודע, שיגידו אבא, לא אבא, וזה כל הסיפורים האלה, שא' מתעסקים בכדורגל, ושנית, כמה מאמץ, דיברת על מה השתנה, כמה מאמץ היום נדרש מילדים בני 10-11 שלוקחים אימונים ואימונים אישיים, הוא לא עושה את כל הדברים האלה כולם, אבל לא משנה.
יש לו אבא אנליסט בבית, תרוויח.
אני יושבת לפעמים על וידאו וזה, אבל לא משנה. מה שקורה, אפילו בגילאים האלה, כמות השעות שהם משקיעים, כמות המאמץ, מראים להם בקבוצות וידאו, אני מדבר איתך ילדים בני 10-11, זה באמת מרים אותך למעלה, מביא איזושהי איכות.
עברנו תהליך, ואני באמת מתחבר לדברים שאמר עמיגה, עם כל הכבוד להיריבות מול מכבי תל אביב, ואני חושב שהכדורגל הישראלי, שרק ירוויח מזה, בסדר, אנחנו לא באנגליה או משהו כזה, באמת שפו גם למכבי תל אביב על ניצחון ענק אתמול, וגם אנחנו באמת לשים שלושה שערים לפיורנטינה, ואני חושב שהכדורגל הישראלי יכול להיות גאה והלוואי, ובשנה הבאה גם יצטרפו הפועל באר שבע, ועוד קבוצות כאילו יראו את אירופה, ואנחנו לגיטימי, אנחנו פשוט, לא רק שלא נופלים, אנחנו גם טובים יותר מהרבה קבוצות, כאילו, זה עכשיו הסיבוב המהיר שלי, כן, אכלנו פה טרס רבע שם, על הסיבוב המהיר שלי, הקלישאתי ככל שיהיה, ואני לא אוהב לומר את זה, אבל שכר לימוד, ויש שכר לימוד גם של מסי, ושימו לב, אנחנו גם אכלנו אתמול שכר לימוד של שוער, תכף אנחנו נדבר על זה ברצועות, אז אנחנו בשנה שהיא כל כך הזויה וכל כך מטורפת, שאנחנו נקבל שכר לימוד ואנחנו נלמד, וכמו שאמרתי בפתיח, אנחנו נגלה גם שחקנים חדשים. אז אני אומר, אל תמרו לרצוח לא את לסובוי, ועל שואו אנחנו נדבר עליו, ויש שחקנים שאתם תבינו את הערך שלהם כאילו בשלב קצת מאוחר יותר, וכבר נמאס לי כל פעם להזכיר, פרליה, קולאוטי וכל מיני כאלה שזה, וסק ופלניץ' ולא חסר, ושימיץ' ולא חסר מלא שחקנים, הם סבלנות, ואנחנו נמצאים בעצימות מאוד 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 גבוהה, וגם אנחנו חווים, אתה יודע, עניין של שוער, והכל מפה, אז אני רוצה ככה לסגור את הסיבוב המהיר, ולומר שוב, ברוכים הבאים למשפחת על הלחם, שמצטרפת למשפחת האנליסטים, ברוכים הבאים למשפחה הירוקה, ואם אתם נמצאים בכל מקום, כל סופר שהוא, ונמצא לכם המעדפים, הם משלנו, קחו, שימו לכם, חריף, לימון, לא משנה מה, מוסיף המון, תתקדמו עם זה. נעבור לרצועות, או אתה יודע מה, יש...
קצת על המשחק.
אז זהו, אז נכון, צודק. אז בוא רגע שנייה לנתונים הכללים, אבל בוא נתמקד שנייה בנתונים שבאמת יכולים ללמד אותנו משהו במשחק הזה. עמיגה, אני רוצה שתתחיל לי רגע לדבר על ה... שמנו שלושה שערים, פיורנטינה הבקיעו ארבעה שערים. האקסי של מכבי חיפה עומד על 0.70 ו...
72.
זאת אומרת, מכבי חיפה...
פיורנטינה זה 1.77.
אז בוא ניקח את הנתונים, בוא שנייה נתמצא את הנתונים שבאמת אפשר ללמוד מהם בזה, כי אם אתה מסתכל על הנתונים הכללים היבשים, אז אתה רואה שבהחזקת כדור, אין מה להשוות, אבל אני חושב שזו הייתה בכלל תורת המשחק של מסיידגו, לתת להם את הכדור ולעקוץ במעברים. על ה-XG, בוא נזקק כמה דברים משם.
אז קודם כל, כמו שאמרת, ה-XG של שתי הקבוצות, היה יחסית נמוך לכמות שערים שנכבשה אתמול בבודפסט.
כן.
אז מכבי 0.72, כמו שאמרת, ופיורנטינה 1.77. מכבי בועטת בסך הכל 7 בעיטות לשער, 4 למסגרת ו3 שערים. זה נתון
מאוד... מצבים נהדר.
כן, וזה היה, אני חושב שכמו שאמרת, זה היה התוכנית משחק של מסיידגו, ואני יכול להגיד לך שאם תסתכל לצורך העניין על המחצית הראשונה, בוא נגיד על החזקת כדור באופן כללי, אז המשחק נגמר עם 69% החזקת כדור לפיורנטינה ו-31% למכבי. אבל אם נסתכל לפי...
61 ו-39.
כי מה אמרתי?
69
ו... לא משנה, בסדר, אוקיי.
69 ו-31.
שוב, בוא נגיד שמתי קיבלנו את האדום, באיזה דקה?
חסית מאוחר, דקה.
חסית מאוחר, אבל עדיין, אתה יודע, זה משוקלל בתוך הפרמטרים.
באזור הדקה.
שגם לחצו אותך.
ה-80, משהו כזה. כן. פלוס מינוס זה אזור דקה. כן, 80 בדיוק. אבל אם מסתכל ונפרוט את זה רגע למחציות, אז במחצית הראשונה, מכבי החזיקה בכדור לא מעט מהזמן, כמעט 40%, 39% מהזמן מכבי החזיקה בכדור, וגם ברמת הבעיטות למסגרת. זה בעצם היה סיפור המשחק, המחציות, וכמו שנגענו מקודם, אין מה לעשות... הקריסה הזאת, הפיזית של שחקנים במכבי חיפה, והיא מובנת לחלוטין.
בוא נדבר רגע על
קצת חיובי. רגע, אני רק אסיים. אני רק אסיים.
סליחה.
כי אתה מסתכל על הנתונים, אז אתה מסתכל על 40% במחצית הראשונה, לעומת 31 במחצית השנייה. בעיתות לשער, מכבי עם 5 בעיתות לשער, 3 למסגרת, פיורנטינה עם 6 בעיתות לשער, 2 למסגרת בסך הכל. אז המחצית הראשונה, אני לדעתי מכבי חיפה הייתה, 2-3 דרגות, קודם כל היא באה מוכנה, חוץ מאיזושהי בא קטן בלחץ שסודר אחרי התקפה וחצי, זה גם עלה לך בגול, זה גם עלה לך בגול, אבל מסע ידע להגיב ולשנות את זה תוך כדי תנועה, וראית את מכבי חיפה משחקת, וכל הגולים של מכבי חיפה, עזוב שנייה את המצב הנייח, הגול השני והגול השלישי היו בדיוק אתה יודע, הגולים של הכנה וגולים של תבניות וגולים של תנועה, ואני מאוד מאוד אהבתי לראות את מסיידגו בא ומשכלל כל הזמן את התבניות, ואם ליאור רפאלוב לא משחק, אז הוא עדיין יודע להוציא מגדי קינדה, אם זה בתנועה לעומק, פתאום אתה רואה את גדי קינדה מתחיל להצטרף, ולא רק לקבל את הכדור בענת כדור קצת יותר נמוך. אז אתה רואה את מסיידגו משתמש בכלים שיש לו, ועושה איזה שהם וריאציות ומזיז, ועוד איזשהו נתון, זה לא נתון, אבל זה די מספר, מסכם את המשחק ואת הסדר גודל של פערי הרמות. מכבי חיפה אתמול יצא למשחק שמינית גמר קונפרנס ליג, שזה משחק, שוב, אני לא צריך להגיד את המעמד ואת כל ה... אבל שים לב לחילוף שקרה בדקה 74. מכבי חיפה מכניסה למשחק את דנילו סובוי, שעזוב עכשיו טוב, פחות טוב, זה לא משנה. פיורנטינה, באותה פעימה, מכניסה את בלוטי.
בלוטי ובונאוונטורה.
בלוטי, שזה שחקן של 110 שערים, לא במונדסליגה, סליחה, בליגה האיטלקית הראשונה. ובונאוונטורה, שכבש רק 7 שערים העונה בזה. אז זה בסופו של דבר מסכם את פערי הרמות, כשלא נסתכל עכשיו בכלל, אתה יודע, על הספסל של מכבי חיפה. אז זהו, זה גם סיפור, כי אתה יודע, אתה בא למשחק הזה, ואתה אומר, טוב, באיזשהו שלב, האוויר ירד, אני קצת תהיה עייף, קצת תהיה תשוש, בוא נסתכל על הספסל. אז אתה מסתכל על הספסל, יש לך סוף פוטגרנו, יש לך דנילו סובוי, אילי פיינגולד, גוני נאור.
ליאור רפאלוב חצי פצוע.
זיו בן שימול, עומר דהן, רוי פוקס, שון גולדברג, שבסוף גם נגרע מהסגל, ואיתמר ניצן. אז אם זה...
ליאור.
כן, וליאור שהיה ברור שהוא לא ישחק, כי הוא לא היה קשר גם ב-100%.
זה האפשרות שלך לשינוי. זה האפשרות שלך
לשינוי. נגד פיורנטינה בשמינית גמר הקונפרנס ליג. אז לבוא עכשיו בטענות, כי ראיתי הרבה מאוד חבר'ה שאומרים, תשמע, הלכנו אחורה. בסוף, זה קודם כל אינסטינקט של קבוצה. אתה קרסת ברמה הפיזית, אתה רואה שחקנים כמו אלי מוחמד יוצאים, מחזיקים את הצעד, חצי מהשחקנים שלך עולים כשהם בכלל לא קשירים. אז תכניס את כל זה לתוך סל השיקולים ועל המשוואה, ולצאת ב-4-3 זה נס, אבל אם איך שהתפתח המשחק, בסוף גם לא הגיע לך להפסיד.
נכון, לא הגיע לך להפסיד. זיו, אני עובר אליך, אבל אני רק רוצה להזכיר, כי אני רוצה ככה שתרחיב לי יותר בעצם על איך עלה מסיידגו, ולמה בסוף, וראינו את זה במהלך המשחק, הוא העדיף את מאור קנדיל על פיינגולד. עכשיו, אני חושב שאתה דיברת על זה, דיברנו על זה באחד הפרקים, שהפיינגולד הוא מאוד טוב בהגנה, בהתקפה, זה עדיין לא, ומאור קנדיל, שבתקופת איביץ' הוא עשה איתו, עבד איתו מאוד יפה, דווקא בשיטה הזו של שלישיית בלמים, והוא רץ על כל הקו, הקרוסים המדויקים, והתיקון לחץ הזה שראית, ולא רק זה, בוא לא נשכח, שמכבי חיפה מגלה אופי פעמיים, אתה נכנס לפיגור, אתה הופך ל2-1, משווים לך, אתה עולה, זאת אומרת, את... רבותיי, כאילו, תתגאו.
לא, אפשר לה...
אני רוצה טיפה להמשיך את הנקודה של עמיגה, לפני שאני עובר לנקודות הבאות. אתה ציינת את כל הנתונים של מחצית ראשונה מול שנייה, אני שנייה רק רוצה רגע טיפה לחדד את זה. א', אתה צודק, מחצית ראשונה, כמעט 40% החזקה בכדור, מחצית שנייה 24, זה כמעט חצי, זאת אומרת, כדי להגיע לממוצע של 31, אחד צריך להיות מעל, אחד צריך להיות מתחת. בעיטות לשער, איומים לשער, 5 במחצית הראשונה מול 6 שלהם, מחצית שנייה 2 שלנו מול 17 שלהם. כל ה... לא רוצה להגיד קריסה, אבל ההתכנסות הזאת היא בתוך עצמך, במחצית השנייה, באה מאוד לידי ביטוי, ואני מאוד חושב שהיא מתקשרת, למה אני מתעכב את זה, לנקודה שעמיגה אלה. גם האפשרויות שלך להחליף מתוך הסגל, וגם, כן, יש פה עייפות, הוא דיבר על עומס משחקים, חבנו על זה, כל זה בא לידי ביטוי. תסתכל את ה-XG, אגב. מחצית ראשונה, אתה עם 0.54, הם עם 0.28, אתה מוביל עליהם כמעט פי 2.
נכון.
מחצית שנייה, כל הגלגל הזה מתהפך, אתה עם 0.18, הם עם 1.49.
וגם שתבין שרוב ההתקפות שלהם גם הגיעו, אתה יודע, אחרי האדום, ואתה יודע, והלחץ שלהם, קיבלת שני שערים, כאילו...
אז אני אומר, זה פערים תאומיים בין מחצית ראשונה לשנייה.
נכון.
ואני כן ער לביקורת הזאת, וזה שכאילו אנחנו הולכים הרבה אחורה למחצית השנייה, אני חושב שזה לא המהלך הרצוי של מה שדגו מנסה לעשות, אלא פשוט תולדה של הלחץ והסגל שיש לך, שאין לך מה לעשות בהרבה פעמים בהקשרים האלה, והרבה אופציות לשינוי.
אבל אני שואל את השאלה באמת, עמיגה, זאת אומרת, הכי טוב שיכל להוציא מהסגל שהיה לרשותו מסי, זה מה שהוא עלה איתו בהרכב. הכי טוב שיכול להיות.
יותר מהכי טוב, כי גם חלק מאלה ש...
גם סונגרן לא נמצא אתמול.
אז זהו, יותר מ... איך אמרת? זה הכי טוב, וגם זה... תודה, חלק מהשחקנים שעלו גם לא הקשירים, אלי ידענו שהוא לא קשיר, ואין לך עוד כמה שחקנים שתודה, בקושי משחקים במשחקים האחרונים, אם זה קנדיל, אם זה שימיץ, אז הוא הרכיב פה הרכב שהוא טלאי על טלאי על טלאי, תודה, לאט לאט ככה בנה איזשהו הרכב, ויצא איתו בידיעה שאם הוא רוצה לנצח או לעשות משהו במשחק הזה, זה רק במחצית הראשונה, ואז ללכת, וכמו שאמרנו, הרבה משחקים מעונה, גם נגד גנט, במשחק השני, מכבי חיפה נתנה את הגול, וירדה אחורה, וידע להכיל את הסיטואציה, וטרף אנחנו ניגע גם בנתונים, וגם אתמול, אתה יודע, עם רוב השלבי המשחק, עם רוב הקרוסים, ורוב הדברים שפיורנטינה ניסתה לעשות, מכבי חיפה הסתדרה.
נכון.
היו פשלות, היו תקלות, אבל עם רוב הדברים אתמול, במחצית השנייה שפיורנטינה ניסתה לעשות, מכבי חיפה הסתדרה כמעט לחלוטין. אמנם היו הרבה ביטות, אבל לא היה איזשהם מצבים מסוכנים, שאתה אומר, יו, איזה החמצות, לא היה פה איזה יותר מדי לחץ, ובאמת הקו הגנה, טרף ניגע בדיוק במאי.
יתרה מזה, אגב, גם הגולים שנכנסו, הם לא גולים נכון. של כאילו גול
גולים
בטוח.
לא פשוטים, נכון. ואגב, גם טרף ניגע בשוער, אבל עוד קצת אני חייב להמשיך לגבי הנתונים על ההבדלים בין המחציות. אז במחצית הראשונה, מכבי מוסרת 162 כדורים, לעומת 106 במחצית השנייה. פיורנטינה עלו כמעט ב-70 מסירות בין המחציות. מבחינת אחוזי הדיוק, שים לב, מחצית ראשונה, 73 אחוזי דיוק במסירות, מול 58 אחוזי דיוק במחצית השנייה. כדורים ארוכים.
זה עייפות.
כן, כן, גם בכדורים הארוכים היית קצת פחות מדויק, היו לך 50 אחוז. במחצית הראשונה לעומת 41 במחצית השנייה, קרוסים, מחצית שנייה 0, לעומת חצי ראשון 4 קרוסים, 2 מוצלחים ב-50%, וגם בדריבלים.
אני חושב שגם, אנחנו נדבר על זה גם תכף גם על שור, שאני מאוד אוהב את השחקן הזה דרך אגב, עד אתמול.
אבל זה כואב.
כן, אבל אתמול דרך אגב, אחד כאחד שכל המשחק עובר דרכו, המשחק לא עבר דרכו אתמול, ואתה יודע.
גם יצא קצת אחרת, אבל זה בסדר. הוא עשה את העבודה שלו במחצית הראשונה, הוא היה טוב, אבל עשה טעות שעלתה למכבי חיפה ביוקר. בסוף, טעויות כאלה, זה לא מתאים, וזה לא הרמה הזאת.
אנחנו נדבר על זה.
על המערך ועל הנקודות האלה. אוקיי, כמה נקודות קצרות. אחד, אני חושב שאתמול דגו עליי מערך של 3-5-2, זה קצת שונה מה-3-4-3 הזה שהוא לאיתו.
נכון.
פיורנטינה התכוננה למשחק מול שלושה בלמים. אני חושב שהמערך עבד לטובה ולרעה. זאת אומרת, את הגולים, את השערים שכבשת, כבשת בזכות המערך הזה וחלק מהדברים שעמיגה אמר, ואת השערים שספגת, הם גם תוצאה של אותו דבר ואותם בגים במערך. זאת אומרת, המערך הזה, היה לו יתרונות וחסרונות, הם באו לידי ביטוי, והם גם...
אני חושב, אני חושב שבפרק ההכנה גם הגדילו אלכס, ומי שעזר לו להכין את זה, רני יעקבי הגדול, את העניין הזה של קבוצה שפיורנטינה כמעט ולא מסתדרת מול מערך של שלושה בלמים. מאוד 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 קשה לה. וראינו את זה, וראינו שהיא גם סופגת מזה, אבל כמו שאמרת, זאת אומרת, גם הבאגים, גם ההצלחות וגם הכישלונות במערך הזה מגיעות כך.
אני חושב שהם באו מוכנים לזה, והם עשו כמה דברים יפים, פיורנטינה, אבל בואו נתחיל רגע בעקרונות שלנו. קודם כל, היה ניסיון להצמיד את, לא ניסיון, זה מה שקרה בפועל, להצמיד את חלילי לפיירו, וזה עבד בשני מובנים. אחד, אנחנו הרבה פעמים רגילים לראות את פיירו, השחקן הקדמי מבין כל חוליית הקדמית שלנו, סליחה. ומה שקרה זה שפיירו הלך אחורה לקבל את הכדורים, וחלילי זה שרץ כל מיני קדימה. זה הרבה פעמים קורה כשעושים את ההצמדה הזאת של פיירו ודין דוד, במיוחד במשחק כמו מול פיורנטינה, שאתה יודע שאתה תלך על כדורים ארוכים, אז פיירו הוא זה שהגיע לקבל את זה, ונתן כדור שני וכדור שלישי, והחזיק את המשחק עליו, אנחנו נרחיב על פיירו ברצועות.
אבל אגב, ויצ'נזו איטליאנו, הוא הכי התרשם ברעיון שלו אחרי משחק, הוא הכי התרשם מפיירו.
הוא אמר,
שחקן חיה כאילו.
פיירו
הרג
שם את הבלם שלו, אבל רק כשיטת עבודה, או כמתודה.
אנחנו נלך על האופציה השנייה.
מתודה. אז כמתודה, היה את הניסיון הזה, כדורים ארוכים לפיירו, ושחקן שני שבא מאחורה, והשחקן השני הזה שיהיה מהיר ואיכותי, אחד מהם היה חלילי, השני היה קינדה. כמו שעמיגה אמר, קינדה נכנס המון פעמים מאחורי פיירו, וניצל את הדבר הזה, ראה ערך הגול השני. סליחה, כן, השני.
כן. חייב אגב להוסיף עוד מילה, סליחה שאני כותב אותך, זה היה באזורים מסוימים, דווקא בשליש הקדמי ראית באמת את קינדה זז לשם, אבל כשהיה קצת יותר אחורה, אז ראית את קינדה בא מלפנה ולוקח את הכדור, ממש פיירו הבין, אגב, גם אלי מוחמד וגם שואו עשו, הם ממש נדבקו עם הפנים לכיוון פיירו, כדי לקבל את הכדורים שהוא מוריד, והם שחררו אותם ימינה ושמאלה, שזה באמת הבנה של מה מכבי חיפה יכולה לעשות עם השימוש של פיירו.
מסכים לחלוטין. בנוסף לזה, גם דגול השלישי, סליחה, פיירו הוא זה שדיברנו המון מפנש, מוריד את הכדור לחלילי, כל הסיפור הזה של כדור שני, וכשהוא רץ מיד לרחבה, אז שני הבלמים נצמדים אליו, סליחה, בלם ומגן, וחלילי עושה את מה שהוא עושה. זה לא בזכות פיירו, אבל פיירו פינה לו שם שטח עצום.
הילד הזה אין בפה.
והסיפור הזה עבד נהדר. בהקשר ההגנתי והלחץ, קודם כל, שני דברים. אחד, מכבי חיפה לא באה להתבטל. פיורנטינה, לא פיורנטינה, סריה אה, לא סריה, היא באה ללחוץ. היא באה ללחוץ גם בצורה חכמה. היה פה את הבאג הזה שעמיגה אמר, ותכף נדבר עליו, שסודר גם מאוד מהר על ידי דבר.
אז בואו נדבר עליו.
אז ככה, בהתחלה, לפיורנטינה יש שחקני כנף טובים, ומה שהם עשו זה שגם קורנו, ובעיקר בצד שמאל שלהם, ימין שלנו, קנדיל עלה ללחוץ הרבה פעמים. זה שיר בורות בהגנה, כי הקו פתאום נהיה ארבע ולא כל כך הסתדרו, זה ממש קשר ישיר לגול הראשון שלנו. ואז דגו סידר את זה קצת, הוא טיפה הוריד את הכנפיים שלנו, ומי שיצא ללחוץ הרבה פעמים את המגן שלהם, זה אלי בצד שלו, בצד ימין, וקינדה בצד שמאל בצד שלו. מה שכן זה עשה בדיעבד, וזה הבאגים במערך שלנו, זה השאיר את הקישור מאוד מאוד דליל. שים לב כמה פעמים ראית
את שאול לבד שמה.
את שואו לבד, מלא חורים, מלא עברור ושטח ריק בקישור, ואז זה הכריח בלם שלנו לצאת. עכשיו, בשלושה בלמים, זה מתודה מאוד ברורה שבלם יוצא, זה בסדר. הבלמים שלנו יצאו מאוד גבוה. תסתכל, כמה פעמים ראית את סק מאוד גבוה, ואת גרשון מאוד גבוה. גרשון איזה שלוש פעמים, היה גם איזה פעם אחת בתחילת המשחק, שהוא מצא את עצמו כל כך גבוה, וגם בצד ימין, לא, זה היה אחר כך, אבל גם בצד ימין, ואז תסתכלו על זה, רכב הזה, הוא מסתכל אחורה,
אני לא בעמדה,
והוא אומר, הוא מסמן לחבר'ה, מה לעשות? מה לעשות פה רגע? אבל חוץ מזה, זה עבד טוב, אבל זה השאיר הרבה פעמים דלילות במרכז המגרש, ופיורנטינה עשתה את הסיפור הזה של הולכת לכנפיים, ואז חוזרת למרכז כדי לנצל את הדלילות הזאת, וזה גם הביא איתו את הגולים שהיא כבשה. אז זה כמה עקרונות שהיו לנו, ואיך הם ידעו להתמודד איתם.
טוב, אנחנו נעבור לרצועות, ואנחנו, טוב, יהיו פה ביקורות, יהיו פה תשבוחות, אבל שוב, אני מזכיר, קחו את האופטימיות, תנשמו, תתגאו בקבוצה שלכם, לתת שלושה שערים לפיורנטינה, זה לא הולך, זה כן הולך ברגל, אבל זה הלך טוב ברגל, אבל ככה דיברנו קצת לפני השידור, עמיגה, שכר לימוד, שריף קיוף אתמול, שמצד אחד הצלות, מצד שני, אתה מרגיש שהנה, עונה ראשונה, כן, יש לך מצלמה, יש לך יד 200 מטר.
פשוט מרשת אותנו במצלמות פה, אחי, זה כמו...
אנחנו פה מרושתים.
קבס עשינו כמו הערים האלה, שיש לך מצלמה מכל מקום, אתה יודע, כל זה.
בחקירה של השבק.
אני לא יכול לזוז פה, כל שנייה שאני זז, אומר לי, זה המצלמה הזאת, המצלמה הזאת, המצלמה הזאת.
אז בואו נדבר על שריף קיוף אתמול.
מה אפשר להגיד, משחק פחות טוב? של שריף קיוף, ביחד המשחקים האחרונים, טעויות שעלו לך בגולים.
למשל, תן דוגמה.
הגול הראשון.
הגול הראשון זה לא, כאילו, זה לא על קנדיל?
לא. קודם כל, כל המערך של מכבי חיפה נבנה כדי שיקחו את הכדורים האלה. וכמו שאמרנו מקודם,
סק... היה צריך להיות שם איזה מטטה גבוה, איזה שימית שזה
סק. וסק שנייה הלך לצד ימין כדי לעשות, אתה יודע, זה בדיוק מה שזיו דיבר עליו מקודם, שהוא יצא קצת מהעמדה, הוא היה צריך לצאת, ומי שחזר זה היה קנדיל. קנדיל לא יכול להתמודד עם ה... מפלץ הזה שעלה שם בגובה, זה סיכויים מאוד מאוד נמוכים. מי שהיה צריך להיות שם זה סק, וסק אין לי ספק שבכלל היה לוקח את הכדור הזה. ושריף הגיב מאוחר מדי. כדור על הרצפה, לדעתי שוער צריך להגיב יותר מהר, לרדת לכדור בצורה יותר טובה. מה גם שאני בדעה שברגע ששוער נוגע בכדור עם היד, אז הוא, זה אגב מתקשר לגול השני, פחות לראשון. אבל בגול השני, כדור כזה, אתה יודע, אם הוא מכין את עצמו קצת יותר עם הרגליים, אולי מצמצם קצת את הזווית יותר, וגם עוד פעם עובד יותר מהר עם הרגליים ויורד יותר מהר, וכמובן ברגע שאתה נוגע בכדור עם יד מלאה ככה, אז בעיניי אתה יכול להוציא אותו מהמסגרת, אז גם כאן טעות שלו. בגול השלישי פחות אפשר להשים אותו, הרבוביה שם, כדור, אני לא יודע מאיפה הוא הדביק אותה לזווית שם, מאוד מאוד קשה, אבל שני השערים הראשונים, אני חושב שהיה לו חלק, וגם היה לו עוד איזושהי יציאה. כן, היה לו עוד איזושהי יציאה, ככה שהוא יצא חזר, ככה פחות היה לו ביטחון גם אחרי זה ביציאות. כן, היה לו איזושהי הצלה מאוד מאוד טובה, אבל סך הכל, אני חושב שהופעה פחות טובה של שריף. היה יכול לעזור קצת יותר בגול, לפחות בראשוני, פחות בשלישי. זה ככה פלוס מינוס הערות שלי, למרות שיש לו גם 50%
נתון, אני אתן לך נתון שלדעתי מסכם את הכל.
אוקיי.
סתם ניקח את המשחק האירופי האחרון של חיפה מול גנט. יש מדד כזה שנקרא goals prevented, זאת אומרת כמה גולים הוא מנע. זה עומד על 0.82, זאת אומרת הוא כאילו הציל כמעט גול יותר ממה שהיינו אמורים, זאת אומרת היה אמור לחטוף אותו. אתמול במשחק של אתמול הוא במינוס 1.42, זאת אומרת הוא יכל להציל גול וחצי יותר.
וואלה, תשמע, אני אוהב את זיו.
איך אמרת לזה?
תשמע, גול פריוונטד.
גול פריוונטד, אתה רואה פה, זה כאילו, הוא במינוס 1.42, והמשחק מול גנט הוא ב-0.82. זאת אומרת, המשחק מול גנט הוא נתן לך גול, זאת אומרת, לא נתן.
זה קטע לרילס.
הוא לקח לך גול שהיית אמור לקחת, ואתמול... אני לא רוצה לשים עליו רגע את האש יותר מדי, לא, אבל בסדר. משחק לא טוב, לא יעזור, הוא כאילו עלה לך בגול וחצי.
אני רוצה לשמוע...
עכשיו, אי אפשר לשים את כל התקרה, לא, בסדר, זה קצת לא. אני מגזים פה, אני לא רוצה...
לא, הבאת נתון, שבולה, אתה מלמד אותנו דברים חדשים, מעניין. שמע, אשריך או אשריך
לא,
ככה.
לא, יפה מאוד. אני בעד להגיש תביעה ייצוגית לצבא, שלקח אותו מהפרקים האחרונים, אז אנחנו נעשה תביעה, נשלח אותו. זה כמו אליפות אפריקה, לקחת לנו, הלכת לאליפות אפריקה.
רק, לא, תשמע, אני בגובה של סק, נראה לי. כן.
אבל באופן כללי, שוב, משחק פחות טוב של קיופן, אין פה עוררין על זה. אבל שוב, זה שכר לימוד, ואם החלטת ללכת על זה מתחילת העונה, אז ידעת שזה מה שיהיה. לצד משחקים יותר טובים, אתמול היה באמת משחק פחות טוב, והנתון של זיו גם מספר את ציפור המשחק. אבל בסדר, אם החליטו ללכת עם זה, אז...
בסדר, אני חושב שזה בסדר, ואנחנו נרוויח פה שוער לעתיד.
לא, בסדר, לא צריך כאילו רגע שנייה, החליטו ללכת עם זה.
וזה מול פיורנטינה.
היה לו משחקים טובים.
לא, אמרתי, לצד משחקים טובים
אתמול. לכל שוער יש את הנפילות. אני מסכים איתך, היה פחות טוב אתמול. אגב, אני כן חושב שזה קצת מתחבר לתקופה גם טיפה לפחות טובה שלו.
איך, תשמע, אתה לא סופק שערים בליגה.
כי יש לך הגנה...
או, אוקיי.
יש לך הגנה מאוד מאוד טובה.
אני חייב להגיד שלפעמים אנחנו מתייחסים לעומס על שחקנים, כמה הם רצים וכמה זה, והם עייפים, והוא שבור בצלע, והוא הערך האחורית, והוא, אני לא יודע עוד מה, ציפורן חודרנית יש לו, והוא סורה בעין, אני לא יודע מה, אבל גם על שוערים, למרות שהם פחות רצים, יש עומס. יש עומס מנטלי של משחקים כאלה. יש עומס של להתכונן בתור אחד שכן היה מעורב בקבוצה וראה איך שוערים מתכוננים, מבקשים את כל הביטות של שחקנים ואת כל הזה, ואת כל הפנדלים ואת כל הביטות מחוץ לרחבה ואת כל הזה. יש גם עומס על שוערים שהוא לאו דווקא מתבטא בריצה שלהם, כן. תמיד נורא, נורא אופנתי ונורא מושך טעין למדוד נתוני ריצה, אבל יש גם עומס של הכנות ושל דברים שאתה עושה, שבא לידי ביטוי גם על שוער, ובמיוחד, אנחנו מציינים את זה המון עליך, לילי, אלפיים גול, וקצת שוכחים ששריף הוא גם צעיר. זאת אומרת, הוא גם באזורים האלה שהעומסים האלה משפיעים עליו.
משמעית, ואני, אתה יודע מה, נגעת רק בזה, כן. שים לב לנתונים של מכבי חיפה בליגה במשחקים האחרונים, כמה בתולך למסגרת, כדי שתבין פלוס מינוס מה זה. משחק אחרון נגד חדרה, אפס. משחק נגד אשדוד, אפס. משחק נגד הפועל חיפה, שש. משחק נגד בית"ר ירושלים, מתחת למסגרת. זאת אומרת, רק במשחק...
גם מכבי תל אביב לפני כן, מה בעטו לך?
לא, חמש.
אוקיי.
אז לא, אני מסתכל על השלוגים...
חמש זה גם המספרים של אתמול, חמש זה גם...
ארבעה משחקים אחרונים, בעטו לך... שלושה משחקים בעטו לך גול, או ביתה אחת, או אפס, פעמיים בעטו לך אפס פעמים למסגרת, שזה גם סיפור, וביתה ירושלים פעם אחת, ורק נגד הפועל חיפה בדרבי, קיבלת שש, שספקת שש בעיטות למסגרת.
אתמול 23, זה יותר מכל מה ש...
לא, בעיטות למסגרת, אני אומר.
סליחה, נכון.
למסגרת. שוב, בסוף, אתה יודע, זאת העבודה. כתוב לך למסגרת, פה אתה נמדד. במשחקים האחרונים הוא פחות, יש לו משחקים, שוב, משחקים מאוד מאוד טובים, לצד בעיות שכולנו מכירים גם בכדורגל.
אני ממשיך את סיפור ההגנה שלנו, ואנחנו ככה ננסה לתמצת את כל רצועת ההגנה, אז קודם כל אני באמת להוריד את הכובע בפני האיש תמיד נקרא לדגל ולמשימות רמי גרשון.
הקפטן שלך.
הקפטן רמי גרשון, וקפטן רמי גרשון עשה אתמול עבודה טובה ונהדרת, אני מניח שאולי אנשים היו אומרים בלב, תשמע, אני יותר סומך עם שון שם, אבל רמי עשה אתמול עבודה טובה. שימיץ' מראה שה... בוא נגיד, ליגה איטלקית, האזור הזה מאוד מאוד נוח לו.
אליו, מדבר אליו.
מדבר אליו, נוח לו, הוא מכיר את המטריה. וגם אבדולאי סג, שאני לא יודע, גם בגול הרביעי אני חושב, אולי ראיתי קצת ברח לו, הוא למי שכינו שם בין הרגליים? לפיינגול, נכון? כן. בגול הרביעי.
לא,
הרביע.
אתה לא מדבר על זה.
אבל בוא נדבר רגע שנייה על רצועת ההגנה.
אז אני אתן לך נתון.
תן לי נתון, בבקשה, בשביל זה אתה פה.
כן. יש מדד כזה שנקרא, איך נקרא לזה? לא עירותי כדור, אלא קלירנס. כן, זה כאילו, אתה יודע, איך נקרא לזה? ניקויי כדור. מתוך הרחבה. בוא נגיד, בפועל איך זה נראה? קרוסים שנכנסים מהצד, ומגבלה, מגן, מרחיק. פלוס, אלה הנתונים פלוס מינוס. זה מה שאומר הנתון הזה. אז אתמול מכבי חיפה עם 30 כאלה. 30 כאלה.
חסול לך רחבה כמו משוגעים.
לצורך העניין, פיורנטינה רק עם שבעה. וזה בדיוק הסיטואציות, אגב, אם נלך לכל המשחקים, נגד גנט, הרבה מאוד סיטואציות כאלה שמכבי חיפה מתבודדת עם כדורים מהצד, וכל, אני באמת לא זוכר מתי הייתי כל כך רגוע כשכדור נכנס מהצד נגדנו, שיש לך שלושה תרנים כאלה שבאמת תסתדרו, עם... ואגב, מוטי, ואני חייב לציין שהוא ציין את זה גם אתמול בשידור, אמנם היו טעויות בגולים, אבל עם רוב הכדורים האלה, מכבי חיפה הסתדרה, ולצורך העניין, הגענו ב-30 ניקויי כדור האלה, אז 10 מתוכם הם של שימיץ, שרשם אתמול לדעתי משחק, ודיברנו עליו גם, שאם יש משחקים שמתאימים לשימיץ, זה המשחקים האלה, שאתה הולך קצת, שימיץ, שאתה הולך קצת אחורה, ואם אתה צריך לצאת פעם בארוך, אז הוא יודע לתת לך את זה, ואם אתה צריך לנקות, אז הוא יהיה ראשון בראש כמעט לרוב הכדורים ברחבה, אז יש לו 10 מתוך ה-30, שליש מהם זה שלו. סק עם 9. אתה אחד מהם שהוא פספס כדי להשוות לשימיץ', זה בגול שקיבלת. אז אני חושב שאתמול משחק, רמי גרשון אני קצת פחות, אבל אני חושב ששניהם, באמת כל השלישייה גם, אני חושב שהסתדרו עם רוב המצבים של פיורנטינה. רק בסוף, אתה יודע, התיאום ועוד שנייה ריכוז, והליווי הזה של גם בגול האחרון, וגם בגול השלישי, ללוות... זה, מי שנכנס בסוף זה הקשר המצטרף, ומי שהיו צריכים לקחת אותו זה הקשרים ולא הבלמים, אז זה קצת היה תגובה איטית, ואני לא מאשים את החוליית הגנה בשני השערים האחרונים, אז אני חושב שבסוף הם באמת התמודדו פה עם, גם בחצי השני עם
בליץ. מפריע לך את הבת?
לא, אני אגיד לך מה, אני אוהב כדי להתרכז, אז היה פעם את הספינרים ואת כל הזה.
יש לך מוגבלות.
לא, אני אוהב שחק עם דברים.
אוקיי.
אתה רוצה...
לא רוצה לזמן.
כן, לא, בסדר. אז שוב, אני חושב שזה נתון שגם מספר את סיפור המשחק של מכבי חיפה, וגם את היכולת לשחק הגנה, אבל לשחק הגנה בצורה נכונה ויפה, וגם לתת לך את האפשרות גם לצאת קדימה.
עוד איזשהו נתון ששמת לב אליו?
כן, אחוזי המסירות שלהם לא טובים, שלושתם, אנחנו מדברים על זה שבדרך כלל בלמים יש להם...
זה היה בארוכים בעיקר, או...
גם במסירות הקצרות הם עומדים סך על 68, 70, 70 ומשהו אחוזי הצלחה. דיברנו על זה שזה נתון כללי של הקבוצה, אז הם לא חריגים בהקשר הזה. וכן, מבחינת מאבקים, אני חושב שנתונים באמת קצת מפתיעים אותי. שימיץ' עם 2-8, שזה...
באוויר או בקרקע?
בקרקע,
כן, באוויר 3-3.
באוויר, כן, סבבה. סק עם 2-4 בקרקע ו-3-6 באוויר. שוב, גם קצת מפתיע, למרות שהם כן הסתדרו אווירית עם החבר'ה של פיורנטינה.
איטלקים, כן.
זה המשחק שלהם. אגב, אתה יודע, אני מדבר על הניקויים האלה, לפעמים זה בלי מאבק. זאת אומרת, זה רק אתה מרחיק, אז יכול להיות שזה לא נכנס פה מאבקי אוויר. מאבקים זה עם המפלצות האלה.
אני חושב שסך הכל, החוליה הזאת הייתה מאוד מאוד יציבה, אם אני רגע רוצה לסכם את שלושתם, החוליה הזאת הייתה מאוד יציבה. זה כן שוב עבר בצורה הזאת שבה שימיץ' הבעל המרכזי, הוא פחות יוצא, והוא זה שאחראי לניקויים, סק מימין טיפה יותר יוצא, שלח גם הרבה כדורים ארוכים. הגול השני התחיל מכדור ארוך שלו לפיירו. כן, שהוריד לאלי והוריד לגדי. נשמע קצת כמו סיפור מורכב, אבל מה שאני בא להגיד שהוא כן בהקשר הזה דחף את הכדורים האלה קדימה, והוא ניסה לעשות את הפעולות האלה, והייתה להם גם איזושהי הצלחה. גרשון גם, אני עוד פעם אומר, הבן אדם הזה עולה אחרי הרבה משחקים שהוא לא עולה, שבועות, חודשים, עולה,
וגם עולה נגד עריות, נגד
ונראה שהמכונה עובדת, אתה לא, אף פעם אתה לא מרגיש עליו, שאתה אומר, בוא נה, הוא לא שיחק מלא זמן. אף פעם אין לך את האמירה הזאת כלפיו, שאתה אומר, בוא נה, איך רואים שהוא לא שיחק מלא זמן, איך רואים שהוא לא זה, הוא סך הכל תמיד מיישר קו עם השלישייה שלו, עובד גם הגנתית, גם התקפית, יודע להניע את הקבוצה, יודע לעשות את הטאקלים שלו ואת המאבקים שלו, ואני באמת, כל פעם שהוא נכנס, חייב להוריד את הכובע ולהגיד, שפו על הבנם הזה, כאילו, דיברנו אז הרבה פעם על דין שלפעמים צריך טיפה יותר חדות ויותר דקות, הוא כאילו, כל פעם שהוא נכנס, אתה אף פעם לא שם לב שזה לא שם.
מזכיר לי קצת מילואימניק, אתה יודע? כאילו, הוא לא מסגר, פתאום קוראים לו, יש מלחמה, פתאום קוראים לו לדברים הכי קשים גם, למשימות הכי, לא תגיד, קבל פתאום חדר הבית כזה, אתה אומר, יאללה, משחק יותר קל. פתאום הוא מקבל פלייאוף קונפרנס ליג, פתאום מכבי תל אביב, פתאום הוא מקבל לך שמינית גמר קונפרנס נגד פיורנטינה. הכי קשה שיש, שם רמי גרשון, זה ממש כמו מילואימניק שקוראים לו, רמי, בוא.
אהבתי את האנלוגיה הזאת, חבל, אז מה?
זה רמי גרשון, המילואימניק שלנו.
איך אני מסיים את זה, רמי גרשון, אנחנו מצדיעים לך.
בוא לא נשכח, אגב, שגם משלחת השלישיית הגנה הזאת, יש גם שער, סק כבש.
אגב, כל השלושה היו מעורבים בגול, הם לא שמו לב לזה, אבל את הראשון החליק שימיץ, רמי גרשון נגע בכדור, שהגיע לסק שכבש.
בבקשה.
דרך אגב, סק מצטרף לדין דוד, בזה שהוא כובש בכל המפעלים האירופאים. קבע שמול פריס סן ז'רמן בליגת אלופות, מול ויאריאל באירופית, ועכשיו בקונפרנס ליג הוא כובש מול פיורנטינה.
זה הסקורר.
מה זה סקורר על?
אז דקל קנן לא היה סקורר כזה באמת.
בראש, כן.
אתמול היה ברגל. אתמול היה ברגל.
כן, דחף את
היפה. בואו נמשיך.
אז פיירו לא היה כזה בראש.
תגיד מאז פירו לא היה כזה סקורר, אבל...
טוב, בואו נדבר על...
קנדיל, קנדיל.
בואו נמשיך את רצועת ההגנה, אז בואו נתחיל בקנדיל, גם יש המון מה להגיד על קורנו, ששוב אתמול הוכיח לי שזה המגן השמאלי הכי טוב שנחת פה אי פעם במכבי חיפה, אבל תתחיל עם קנדיל, שאני מתחילת העונה, מאוד מאוד אוהב אותו, אני מאוד אוהב את סגנון המשחק שלו, מימיו בבני יהודה ומכבי תל אביב, שחקן מעולה שצריך לדעת איך להשתמש בו, ואני חושב שהוא underrated רציני במכבי חיפה.
אני חושב שמה שעושה לו עוול השנה, זה הציוות הפנומנלי של ענן חלילי בעמדה הזאת, שפשוט אם זה לא קורה, במכבי חיפה באמת שחק את ה-3-5-2 עם שני חלוצים וענן חלוץ שני, אז קנדילו הוא בעיניי, בעמדה הזאת, פותח אצלך על כל קו ימין. כי זה בדיוק הטיקט שלו, ודיברנו על זה שהוא הגיע לפה במכבי תל אביב, שבשיטות האלה הוא פורח, והבאנו את הנתונים שלו, כמה שערים הוא היה מעורב, ומה הוא עשה בתחת טיביץ' במערך הזה, אני חושב שהוא יכול להשתלב פה מעולה, ואתה רואה את זה גם כשהוא נכנס אתמול לצורך העניין, הוא שיחק 64 דקות, הוא ב-100% מאבקי קרקע, יש לו 5
מ-5. אגב, שים לב, הזכרתי את כל התפלצים האלה, הגדולים, שימיץ', סק, גרשון, הוא עם 5 מ-5. במאבקי אוויר.
נכון.
במאבקי קרקע, סליחה.
נכון. 36 נגיעות בכדור. יש לו 13 מסירות מדויקות מתוך 20. קרוסים יש לו 1 מוצלח מתוך 2. כדור ארוך יש לו 1 מתוך, כדור 1 מתוך 4. 9 עיבודי כדור. 4 תיקולים.
כן,
4 תיקולים, 2 אינטרספשנים, 2 ניקויי כדור, כמו שנגענו לזה מקודם. ואני חושב שהוא התמודד מבחינה פיזית, מבחינת העמידה הגנתית, הוא התמודד לא רע בכלל. את הגול אני בעיניי לא מפיל עליו, כי אני חושב שהם יכולים להסתדר קצת יותר טוב בקרוס הזה, ולהתכונן עליו קצת יותר טוב, אבל אני חושב שאפשר וצריך להשתמש הרבה יותר במאור קנדיל. זה כלי כוח מאוד מאוד משמעותי.
אתמול קיבלתי מלא הודעות מחברים ששלחו לי, מה קנדיל? כאילו מסי חושב, נכון, כי האם אתה רוצה לקבל משהו, ברגע שאתה משתמש בחלאילי כחלוץ שני, אם אתה רוצה להשתמש במישהו שהוא גם בעל ניסיון, גם עבריק בשיטה הזו ביחד עם איביץ' במכבי תל אביב, מישהו שיודע לתת לך את הפן ההתקפי, הוא לא מפחד להיכנס לטאקלים, וראית אותו גם בהגנה וגם קדימה, יודע לייצר לך קרוסים, יודע כאילו לעשות, לתקתק את הכדור גם באזורים האלה, זה מאור קנדיל. ואני באמת, באמת שאני מרוצה מהשחקן הזה, הוא כלי נשק מאוד מאוד חזק למכבי חיפה.
אז כמה דברים עליו, אני מאוד מאוד אוהב שחקנים שמגיעים אחרי תקופה מסוימת, מילואימניקים.
כן.
הוא שיחק פשוט, הוא לא הסתבך, הוא עשה את הדברים שהוא צריך לעשות, שזה כאילו נשמע משפט טריוויאלי, אבל להרבה שחקנים שעולים לדשא אחרי הרבה זמן שהם לא משחקים, זה לא כזה טריוויאלי. הם מנסים את האקסטרה, מנסים למשוך עוד, מנסים לקחת עוד, והוא לא. הוא בא, עשה את הפעולות שלו בצורה מאוד מאוד פשוטה, גם הגנתית וגם התקפית. כן, אני חושב שבגול, אני חושב שהוא יכל להיות יותר אגרסיבי, זה, תשמע, זה הגיע אחרי דקה במשחק,
כן.
ואני כן נותן לו את ההנחה הזאת, לא בקטע של להתעלות על השחקן, להרוג אותו, אבל אתה יודע, יש את המקומות האלה שאתה חייב להפריע לשחקן יותר, לתת לו איזה כתף קטנה, לתת לו איזה תזוזה קטנה שלא ינגח בכזאת קלות, אני עוד פעם אומר, זה בא אחרי דקה במשחק, ולפעמים אתה...
כן, עוד לא התחלת להניע.
וכמו שציינתי, היה שם איזשהו סוויץ' בינו לבין סק, וסק פתאום מצא עצמו בתור כאילו המגן, אחרי שהוא יצא. ואז קנדיל עשה את הכיסה הזאת פנימה. היה יכול טיפה לשים יותר את הגוף, אבל חוץ מזה, אני מסכים עם כל מה שאמרתם, פעולות מאוד מאוד טובות שלו, משחק שקט, משחק רגוע, ידע להניע גם אגב את ענן, לעשות איתו דאבלים שם באזור של הימין, כשהגענו לזה, הבין את הסיטואציה מתי ללחוץ ומתי לא, כשאמרתי שמסה החליף בין מי הלוחצים, הכנפיים או הקשרי אמצע, אז הם גם עשו סוויצ'ים ביניהם תוך כדי המשחק, וזה עבד טוב בינו לבין אלי, אני חושב שמשחק ממש ממש טוב שלו.
עוד
טוב,
מילה, אני כן. חושב שהוא גם עומד טוב על הרגליים בלחץ, הוא לוחץ טוב את הכדור, הוא יודע מתי להכניס את הרגל, מתי להתקל, ומה שהכי בעלתי זה שהוא, כמה שהוא שקט עם הכדור, גם כשהוא מניע וגם כשלוחצים אותו, ואתמול לחצו אותו, זאת אומרת, קבוצה שיודעת ללחוץ קבוצה, הוא מניע, הוא עוצר על החזה, הוא מוריד לסק, הוא מזיז לשואו, והכי קל, הפעולה הכי פשוטה זה פשוט להעיף למעלה ולברוח, אתה יודע, רק להוציא את הכדור מהאזור של הלחץ. אבל לא, הוא מנסה והוא מוריד את הכדור והוא מזיז אותו בצורה נכונה, אני חושב שאפשר וצריך להשתמש בו.
זה גם כאילו נסלח לך שאתה מעיף למעלה כי יש את פיירו, זה כאילו נסלח לך, אבל הוא לא הולך על הדברים הסופר בנאליים.
אחלה קנדיל שבעולם. בואו נעבור למגן השמאלי שלנו, לפייר קורנו, ששוב מוכיח לי בשקט שלו עם הכדור, בטכניקה העילאית שיש לו, הגנתית, התקפית. שחקן גדול, מה ראינו ממנו אתמול, אמיגוס?
אז קודם כל, אני חושב, אני אגע ככה בנתונים הסטטיסטיים הכלליים שלו, יש לו 12 עיבודי כדור, וזה אנחנו רגילים, כי מכבי די יוצאת דרך הצד שלו, והוא גם כמו קנדיל, מאוד מאוד אוהב את הכדור, ולא ממהר להוציא את הארוך, לפעמים יש לו, אתה יודע, אתה עוד נגיעה, עוד השעיה, עוד דריבל כזה, גם באזור השליש הגנתי. אז יש לו 4 מאבקים הגנתיים, 3 מוצלחים, 2 דריבלים מוצלחים מתוך 3, 0 מ-3 בגובה. ראינו אתמול את מכבי קצת מתקשה שם, לפחות השחקנים היותר נמוכים, התמודדת פה עם
מפלצות.
מבחינת כדורים ארוכים, נתון מטורף לדעתי, 8 כדורים ארוכים מוצלחים מתוך 10, זה 80%. יש לו מסירת מפתח אחת מוצלחת, 79% דיוק במסירות, שזה הכי גבוה בקבוצה אתמול. אז אני חושב שזה, שהוא היה שם אתמול, היה טוב מאוד, היה מאוד שקט עם הכדור, מצליח להוציא אותנו כמה פעמים גם במעברים, מכבי שיחקה מאוד מאוד תכלס, ידע איך היא יוצאת ומתי היא יוצאת, וקורנו גם היה במשחק, שוב, לדעתי, הוא הרים את הקרן, יכול להיות אותו גדי בגול. לא זוכר. אבל אחד, שניהם עמדו שם ליד הקרן, אני לא זוכר בדיוק.
תשמע, אני מניח שבמשחקים כאלה מגיעים מלא סקאוטים, ולא נדבר על תמול של תג המחיר של חלאילי עלה, ואנשים מסתכלים גם על פייר קורנו, לא יודע מה תעשו, הכל תשאירו אותו. אני לא רואה שיש תחליף בכלל למגן שמאלי בסדר גודל כזה. לא יודע מה, תעבירו אותו, לא יודע, תעבירו אותו לנתניה, שימו אותו קצת עם הרבה צרפתים, לא יודע, שירגיש בבית.
הוא גר לדעתי בטילה.
תעבירו לו את האימא מהטיק טוק, שביא לו כוחה שם וידבר איתו בצרפתית בבוקר, וזהו, לא יודע, תשאירו אותו פה, אני לא יודע, לא יודע איך, אבל שוב, אני חושב שזכינו לראות באמת המגן השמאלי הכי טוב שם במכבי חיפה, מאז ומעולם כך לפי דעתי, אתה יודע, וראינו את ציון מרילי, וראינו את קייסי, וראינו את מסיללה, וראינו את מי שאתם לא רוצים.
הקו המחבר של קבסה בין ציון מרילי לפייר קורנו, הוא ראוי להערכה.
דברים כאלה.
אני אגיד לך, תראה לך המשפט שכתב לי בחור בשם יניב ירון, אחרי, אני חושב, אחרי המשחק מול אשדוד, אני לא בטוח שאני זוכר, תראה לך את הסיכום של כל מה שאמרתם.
כן.
יש את חיפה, ויש את חיפה עם קורנו, שני מוצרים שונים.
זה חד משמעית, ואני
אהבתי מאוד את המשפט שלו.
אני חושב שכל שנה שעברה באנו ואמרנו, זה כמעט כל פרק, שפייר קורנו זה יותר משרי, יותר מכל שחקן, זה פייר קורנו. זה עבורי, אני חושב שהוא, אנשים עוד יבינו את הערך שלו.
השקט שלו גם, דיברתי על קנדיל בהקשר הזה, אבל השקט שלו, כמה פעמים ראית שמנסים ללחוץ אותו, אז הוא כאילו הולך שמאל, ונתן את הקטנה הזאת ימינה, ומעיף את הלוחץ שלו.
שקט, ראית גם דריבל בתוך הרחבה הוא עושה, הוא שקט מאוד, הוא חוזר אחורה, הוא בטוח בעצמו.
הוא לא בא
בעצמו.
לידי ביטוי אתמול כל כך התקפית, כי שוב, בגלל מה שדגו ניסה לעשות כדי לתקן את האפקט הזה של הלחץ, והיה צריך להוריד את הכנפיים אחורה, אז זה סוג המשחק הזה, כן. אין מה לעשות. אבל כן, השקט שלו בהגנה, והיכול שלו לקדם אותך קדימה עם הכדור, והנתון הזה שעמיג אמר, 8 מ-10 כדורים ארוכים, זה נתון יוצא דופן וחריג.
מוטרף.
אתה תחזור למתודה.
טוב, בוא נתקדם, בוא נדבר על שחקן המריבה. עכשיו, אני אנסה לתת קצת הנחות, למה תמיד אני הסנגורן של...
קודם כל אתה חולה הנחות.
ברור.
חולה הנחות,
חולה הנחות. גם אשתי חולת הנחות, אחי.
חולת. קבסה.
אני הנחות לאנשים, לא לזה. אני אחרת, אני מקבל חינם. סתם, לא, אבל אני...
נו, מה? אבל... שונה מתנות, תחיה. לא, אתה... תהיה,
כן. יום אחד אנחנו נספר על הקטע הזה.
קודם כל ברור. בערוב ימינו.
אבל אני מניח שכמות הקיתונות הזעם שיצאו אתמול על שואו, כאילו, באוהדים, ברחבי הדיגיטל, זה לא אותה כמות שיצאה נגד סונגרן, שגם עשה כאילו עבירה מאוד 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 טיפשית. אתמול אלי מוחמד היה מאוד קרוב לקבל את האדום.
היה צריך לקבל.
חד משמעית. וזה מתכתב לי מאוד עם הבאג הזה שדיברת עליו זיו ב- 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 בשיטת המשחק, שנשארת כל כך דליל, וכאילו זה היה איזשהו תסכול של שום, שדאג, כאילו, ואתה, אין לך חמצן במוח,
שלך אחי,
כי הוא בא עם החרב והמיגה, אבל...
לא, אני אגיד לך מה, קודם כל, בוא נתחיל מהסוף.
אבל חסר אחריות, בוא, שלא ישתמע לשני, שלא ישתמע לשני פרצופים, חסר אחריות.
בוא נתחיל מהסוף.
כן.
זה בג חמור מה שהוא עשה.
כן.
אין פה, הוא ראוי לביקורת הזאת, במיוחד במשחק שאתה כזה חם, כמו כן. שאמרת, חזרת פעמיים, כן. הובלת וזה וזה, זה שטות. זה גם לא פאול, שאתה עוצר איזה מתפרצת, אתה שם, אתה לוקח איזה משהו שאתה אומר, בוא, אני אקח את הסיכון פה, אין מה לעשות.
אתה מפקיר פה.
לא, אתה גם 70 מטר מהשאר. השחקן עם הגב לשאר בכלל הוא הולך לשם. אתה נותן לו איזה קטנה כזאת לגוף שאתה יודע שהיא צהוב, אתה יודע שהיא צהוב, שני, כל שנייה שאתה רואה את זה, אתה אומר, נגמר. זה לא משהו שהוא אפילו גבולי, זה מה שאני בא להגיד, זה לא איזה. אז זה, הוא ראוי לביקורת שהוא, כן, מה זה?
לא יודע, כמעט חשמלתי.
ממש, זה נשמע כאילו אתה מתחשמל, דאגתי לרגע. אז הוא ראוי לביקורת בהקשר הזה, כי הוא, זה בג שהוא ראוי לקבל את הביקורת, אנחנו מחמיאים כשמצריך, אבל זה. חוץ מזה, אני חושב שהיה לו משחק מצוין. שהוא היה מאוד מאוד טוב. הוא עם אחוזי מסירה, 74 אחוזי הצלחה במסירה, זה בין הגבוהים בקבוצה. הוא עם 4-7 עם כדורים ארוכים, זה טוב מאוד. זה טוב, זה לא טוב מאוד. ואני חושב שביכולת שלו להניע את הקבוצה וטיפה להתמודד עם פיורנטינה עם הלחץ, הוא עבד טוב. מה לא עבד טוב, וזה בא לידי ביטוי, גם בשערים שספגנו, וגם אולי הוביל קצת לתסכול שלו שם עם הצהוב, הוא עם 1-8 במאבקי קרקע. למה אני מציין את זה? כי אני חושב שבמערך הזה שנכנסנו אליו, ושהוא נשאר הרבה פעמים לבד, היה צריך מישהו טיפה יותר קשוח שם. טיפה יותר קשוח במקום הזה של השש הקלאסי. עכשיו,
את מי היית שם?
רגע, עזוב עכשיו, okay. לא, בסדר, אין לי אלטרנטיבות, כן. בגלל זה הוא שיחק, והוא שיחק טוב, שוב אני אומר, שה, חולשות שלו בהקשר הזה, ראינו אותם לאחרונה שלפעמים הוא טיפה רך, ובמקום הזה ספציפית, במערך הזה, בסיטואציה שנקלטת, היית צריך טיפה יותר בולדוג. אין לי מי לשים. הוא שיחק, שוב, אני כן רוצה, לא, גוני לא עבד טוב כשזה נכנס, אבל אני כן רוצה לציין שלדעתי היה לו משחק טוב מאוד, מבחינת המערך ומה שאנחנו עשינו, ומה שפיורנטינה עשה, הייתה נדרשת שם עוד איזה טיפה קשיחות, חלק מהגולים הגיעו מהקו השני הזה, שבחלק מהמקרים הוא היה צריך לקחת אותו, ופה יש איזשהו משהו שצריך טיפה לחזק וטיפה להרים, יש לו נוכחות, יש לו מסה, יש לו גודל, והוא, אמרתי שלוש פעמים את אותו דבר, אבל,
כן.
אבל אני חושב שפה הוא צריך טיפה להרים את הדבר הזה.
כדי שהוא יוכל להגיע לי לחיפה בזמן, אדון עמיגה, כן.
לא, אני רק כן. אגיד שאני מסכים כל מילה שהוא אמר, רק אני אהיה קצת יותר בוטה.
יאללה.
הוא עשה פעולה ששחקן מטומטם.
אוקיי.
סלח לי, אתה לא עושה פעולה כזאת, דקה 80, שכל הקבוצה רצה, וכולם באטרה ובטירוף רק להוציא תוצאה טובה. וכולם עובדים וכולם נותנים את התחת, ואתה בא ועושה פעולה של שחקן, באמת, בלי שכל, בדקה 80, ופשוט גומר לך את המשחק. גומר לך את המשחק, אתה גם ככה הלכת אחורה, וגם ככה היית תשוש, וגם ככה היית עייף, ואתה פשוט עושה פעולה של שחקן בלי הרבה שכל.
לא דין סונגן כדין שוב?
זה לא אותה פעולה, זה לא אותה פעולה, אני מסכים.
לא, שנייה, כשסונגן עשה את זה, ביקרנו אותו מאוד,
כן, כן.
וזה אותו דבר.
אבל זה לא היה אותו סוג של עבירה, כי פה סונגן ניסה להגיע לכדור כדי אתה יודע, הוא ניסה בגליץ' כזה להגיע לאיזשהו כדור, זה פה היה פעולה, ששחקן שהולך לרוחב המגרש, בחצי שלו, אתה רצת, מלווה אותו,
זה היה בחצי שלך.
זה היה בחצי שלהם.
לא, זה היה בחצי שלו.
זה היה בחצי שלהם.
זה היה 60
מטר מהשאר
שלך.
בחצי שלהם, משחק, כן, אתה בא, אתה מנסה לרחוץ, אתה לא בעמדה שלך, ואתה פשוט נותן בעיטה מאחורה לשחקן, שאתה יודע מה תהיה התוצאה, אין לי הסבר אחר, כי אני לא יודע מה עבר לו בראש, אני לא יכול להסביר את זה.
חוסר אוויר לדעתי.
לא יגיע חמצן למוח, זה פעולה ששחקן בלי חמצן, בלי טיפת חשיבה. וזה די גם אחת המשחק, כי גם הגול השלישי, הגול הרביעי, הגיע בדיוק על העמדה הזאת, בדיוק על העמדה של הקשר האחורי, שהיה צריך לקבל שם, ואולי במקום לסובויה, זה היה הוא שמצליח להגיע למאבק הזה, שאם היית רוצה שיש שחקן אחד שיגיע לאחד על אחד הזה, ונסה לחלץ כדור, זה שור ולא לסובוי, ושם הוא לא היה, וההפסד הזה בסוף, רשום על השם שלו.
לא יודע, אני חושב שהייתה לו מחצית ראשונה מאוד טובה.
אין בעיה, אני מסכים לחלוטין.
הייתה לו גם נוכחות טובה במרכז מגרש.
מסכים. הוא היה, חצי ראשון, הוא היה מעולה. אבל מה שהוא עשה בדקה 80, לא נותן לי לזכור לו משהו אחד טוב מהמשחק הזה.
אני מבין את זה, אני מבין את זה.
כי זה מתסכל, כי בסוף זה ההבדלים, זה הפערי רמות האלה, של לעשות הניצחון או לא לעשות הניצחון, או להוציא טקו או לא להוציא טקו. זה היה שמה. ונגד גנט הצלחת להתמודד עם זה, כי גנט קבוצה פחות איכותית מפיורנטינה. אבל פה ראית שהם קצת הרימו את הקצב, והיית בעשרה שחקנים, אז בסוף אתה מקבל את הגול.
וגם, נותן לו הנחה האחרונה, אני עוד פעם, האמת מתחבר למה שאתה אומר, וקשה לי
קצת... כמה אתה עושה, 20%?
לא, קשה לי גם קצת לעבור על זה, אבל מתי הוא שיחק 80 דקות? תשמע, הבן אדם לא שיחק 80 דקות הרבה זמן, בטח לא בקצב הזה. יש לו... אני אומר את זה בהקשר של... הוא הגיע לדקה 80, 81, מתי הוא עושה את זה משהו כזה?
שופך לגר.
לדעתי, זה הפעולה הזאת.
טוב, בוא נתקדם, בוא נדבר על... עוד קשר שעשה גם עבודה נהדרת, אבל גם היה אתמול ממש קרוב מרחק קצר מאוד מאדום.
אגב, אותה ביטה בדיוק, דומה מאוד, כאילו.
כן, פשוט השופט פספס את זה.
הוא עושה את זה קצת יותר באלגנטיות.
אלי מוחמד.
אני אגיד לך ככה, אני אמרתי לעמיגה לפני שהתחלנו להקליט, אלי מוחמד, תן לו רק קבוצות אירופאיות שלוחצות אותו. יאנג בויז הוא נתן הצגה, אתמול לדעתי היה מצוין, יובה, תן לו לחץ, הבן אדם הזה הוא דיני, הוא כאילו, אתה שם עליו את האזיקים, ופתאום אתה קולט שאין לו אזיקים על הידיים, הוא כאילו משתחרר מהלחץ, בצורה פנומנלית, הוא הניע את הקבוצה, מדהים, הבישול שהוא נתן לקינדה, אני לא יודע אם זה היה לפני הבישול הזה, נכון? היה גם כן. את המצב הזה שהוא השתחרר מלחץ כן. ונתן לענן שנתן לפיור.
זה עוד שחקן.
לא,
זה,
ב...
זה היה אחרי ה-2-1.
אחרי ה-2-1, אוקיי, אז שנייה, התבלבלתי רגע איפה זה היה, אבל זה ההשתחררות שלו מלחץ בקבוצות שלו חצות אותו ומשאירות שטחים מאחורה. א', הוא יודע להתמודד עם זה בענה, כל השינוי הכיוון שלו, כל הדריבלים הקטנים האלה שהוא עושה על השטח.
מקפיץ כדורים מעל שחקנים.
הוא אומר, מי זה? מקפיץ כדורים פה מעל שחקנים. הוא עושה את זה לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה, באמת המון. ואז, וזה אחד הדברים שהכי חשוב לפעמים למדוד שחקן, היא לא רק מה עשית כשהרווחת את הכדור, או כשהשתחררת, סליחה, לא איך עשית את השחרור מהלחץ או את הטאקל שלקחת את הכדור, אלא גם מה אתה עושה איתו שנייה אחרי. והשנייה אחרי שלו היו אתמול פנומנליות. כל השחרורי כדור האלה קדימה, לפעמים בנגיעה, לפעמים בשתי נגיעות, היו פשוט מצוינים. הוא גם עם 84% הצלחה במסירות, שזה דעתי הכי גבוה בקבוצה. Expected assist, בשולים צפויים, 0.34, זה הכי גבוה בקבוצה. והוא פשוט החזיק את הקישור הזה. וכן, אני רוצה להגיד פה נקודה שאני חושב שהיא, כן, רואה, הרבה פעמים מסיים אותו בשש, ולפעמים כשאנחנו רואים אותו, דיברנו על זה המון פעמים, לתלבים מאחוריו או עם שש מאחוריו, השמונה מוצאים ממנו דברים, אתמול היה שמונה קלאסי, השמונה מוצאים ממנו דברים, שחייבים לתת את הדעת על העובדה הזאת, שהוא הרבה יותר יעיל שם, הרבה יותר טוב, ואתה יכול פשוט להפיק ממנו הרבה יותר.
אני מסכים, למרות שאתה יודע, כאילו במשחק, אם קני סייף היה אתמול קשיר, אז קני מבחינתי היה שם שמונה, ואלי היה שש, ואז...
היית מצליח להכניס משהו לרענן קצת.
נכון, אבל...
קני אבל צד שמאל יותר, הוא צד ימין שיחק, הוא בדרך כלל משחק צד ימין, אז כאילו בתוך הקישור, אני לא מדבר על הכנפיים, ואז אני לא בטוח אם קני מתחרה איתו ישירות על אותה עמדה, כי שמאל...
לא, אני מדבר על זה ששואו יכל לנוח ואלי היה שש, ואז קני היה תופס את העמדה של השמונה שם, אבל בוא נעבור באמת לשחקן שאמרנו לא פעם שזה יהיה שובר השוויון בלכתו של שרי, אז אני מתעקש שברבות הימים יהיה, גם לסבוי יהיה כזה, אבל כרגע, גדי קינדה, איזה שחקן חכם, לראות אותו off the ball, on the ball, איך הוא יודע להיכנס, הקור רוח שלו מול השאר, עוד שאר עכשיו בעוד מסגרת שהוא מבקיע. שמע, קינדה זה תענוג אחד גדול, עמיגה.
שמע, גדי קינדה, מה שהוא הגיע למכבי חיפה, זה באמת, יש לו 4 שערים, יש לו 3 בישולים, ואתה יודע, דיברנו...
רכש של ינואר ששביל לך קבלות.
מכבי חיפה בכללי, באופן סיסטמטי, ב3 שנים האחרונות, יש לה בינואר את ה...
את ההברקה.
את ה... כן, את הבוננזה.
אצילי סבא, קינדה.
אצילי סבא, קינדה. אני מקווה שבכל השלושת המקומות האלה, זה גם יסתיים באותה תוצאה בסוף העונה, עם אליפות.
אמן.
אבל פה זה... תשמע, גדי קינדה עשה אתמול. קודם כל, אתה רואה את הפעולה שהוא עשה בגול... שמעט מאוד שחקנים בכדורגל הישראלי יכולים לעשות אותה, הסוויץ' הזה, הסיבוב עם הקו ולהיפתח לאופציית ביתה, זה דברים שחלוצים לא עושים.
ולתת את הניצה לפינה השנייה אחת.
מה זה ניצה? להכניס את הגוף בין הכדור לבלם שנייה לפני, כדי שהוא לא יוכל אפילו להיכנס לתקל אותך, ולשחרר ביתה בימין לפינה, זה פעולה קודם כל אישית אדירה, ומעבר לזה, אתה יודע, כל הכדורים האלה שנפלו מיפירו, אז הוא משתלט ברמה טכנית מאוד מאוד גבוהה, מוסר בצורה מאוד מאוד אלגנטית, תמיד שחק עם הראש למעלה, אני מאוד מאוד אוהב את זה, שחקנים שתמיד משחקים ולא נעולים עם הראש על הכדור, אלא תמיד מחפשים את האופציית מסירה, ויודעים בדיוק מה הפעולה הבאה שהם עושים, וגדי קינדה, אתה יודע, התנועה שלו והאלגנטיות שהוא עשה את הגול, זה לא רק פעולה טכנית, אלא התנועה בדיוק לשטח שצריך, בגב של פירו שיצא קצת החוצה מקו ההגנה, לקח איתו את הבלם, ופשוט גדי נשאב שם ועשה תנועה אדירה ופעולה טכנית מאוד, 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 מאוד טובה, שגם הביא לך את הגול, ששמע, זה רגע שיכנס לספרים, אתה יודע, לעשות מהפך כזה נגד קבוצה מאיטליה, ועוד גול כזה, אתה יודע, אני הייתי, אני לא אמנתי מה אני רואה, אני ישבתי עם הידיים על הראש, אני אחרי 1-0, אמרתי כאילו, די, חלס,
דרך.
כן, אמרתי, יאללה, כאילו, יאללה, קמפיין נחמד, סבבה, אבל פתאום אתה הופך בכזאת נונשלנטיות, כאילו, אתה יודע, כאילו לא קרה כלום. מכבי חיפה ספגה גול, אבל לא קרה כלום. אני חושב שגדי קינדה זה אחד השחקנים שמביאים גם הרבה אופי למשחק.
נכון.
שחק את המשחק שלו, לא משנה נגד מי, לא משנה מתי, תמיד מביא את האופי, מביא את הכדורגל שלו, לא משנה נגד מי שיחקנו עד עכשיו. וזה, אתה יודע, שפה לקינדה.
אני רוצה, אני מסכים עם כל מה שאמרת. אני רוצה רק להוסיף שני דברים קטנים. אחד, במשחק כזה, אתה צריך שחקנים, שחקני קלאץ', זה נקרא.
נכון.
והיה לך אתמול 2. גדי קינדה וחליילי, שתכף נגיע אליו, אבל הפעולה הזאת היא פעולת קלאץ'. כל אלמנט בפעולה הזאת, כפי שעמיגה ציין, ההשתחררות, הקבלה, הלשים את הגוף, הוא לא איזה שחקן גדול, אתה יודע, עומד שם מול בלם שגדול עליו ב3 ראשים, לא, סתם, מגזמתי, אולי 2 ראשים, אבל כאילו... והוא נותן לו את הקטנה הזאת, את הדחיפה עם היד ואת הביטה לצד שני. זה קלאץ'. ודבר שני שאני רוצה להגיד, ציינת הרבה את ההשתלטויות שלו ליד פיירו, ואת הכניסות שלו, וגם הכניסות של הכל. קינדה ממקם את עצמו נכון בהתקפה בצורה פנומנלית. לא, יש הרבה שכל בתנועה שלו ובמיקום שלו. הוא לא במקרה מגיע, תסתכל במשחקים האחרונים כמה פעמים הוא מגיע לכדורים האלה, מגיע מאחורי פיירו עם השאר הזה שהוא כובש מול מי זה?
בדרבי.
בדרבי, ואחרי זה שאר שני שהוא מגיע עם, מול הפועל חדרה, שהוא ממוקם שם עם ליאור ועם פיירו. יש לו מיקום התקפי מעולה, הוא יודע למקם את עצמו מאוד טוב בסיטואציות התקפיות.
אז כשנגיע גם למחליפים, נדבר גם על סובוי שאתם שמתם את הסכין, אל תשכחו שראיתם, כשראיתם את גדי קינדה מדדה מול מכבי תל אביב, והופתעתם, אז תנו זמן לשחקנים, הנה קינדה מתברר כמינגו מאוד מוצלח, בוא נעבור לילד שתג המחיר שלו כבר מגיע ל-920,000, כמה כבר הילד הזה, זה לא מספיק...
זה ילד זה?
כן, זה עם פעולות של שילוב של קטן והם בפה, כאילו,
הלכת פה על...
ה-XG של הביטה של חלילי הוא 0.05, כלומר יש לו 5% סיכוי, כל טובי החלוצים בעולם 5% סיכוי לשים את הגול הזה.
והוא שם. והוא אמר שהוא כיוון כדי שזה ייכנס פנימה.
חד משמעית.
לא, רואים שזה מכוון.
חד משמעית, הוא לא ניסה להביא רוחב. היה לו בדיוק...
לא, רואים, זה ברור.
היה לו בדיוק מילימטר להכניס את הכדור הזה כדי לתת גול. בדיוק, זאת אומרת, רק בסיטואציה מאוד מאוד ספציפית, בביתה, בזווית מאוד מאוד ספציפית, הוא יכול להכניס את הכדור הזה, והוא עשה את זה 100 מ-100, גם בעוצמה, גם בדיוק, אין ביתה יותר מושלמת מזאת, אין, כאילו זווית מאוד מאוד קשה לרחוק, שוער עומד טוב, והוא פשוט הצליח להדביק אותה שם לזווית, ולפני זה שוב, אתה אחד על אחד שלו, בן אדם הולך, אני לא ראיתי הרבה, יכול להיות, אתה יודע מה, שאנחנו מדברים הרבה על הגיל של ענן חלילי, והוא צעיר וזה, אבל יכול להיות שבאיזשהו מקום זה כן עובד את טובתו, כי אתמול השחקן הזה עולה לדשא, ולא סופר אף אחד. הפעולות שהוא עושה נגד הפועל חדרה, זה הפעולות שהוא עושה נגד פיורנטינה. הוא פשוט לא מעניין אותו מי המגן שעומד מולו. פשוט לא מעניין אותו.
אותה פעולות שהוא עושה נגד יאנג בוי וכולם.
אותו דבר, הוא פשוט מביא, זה כמו גדי קינדה, הוא מביא, הוא אומר, אני יודע מתי אני רוצה לעשות דריבל, אני יודע, לא משנה מי עומד מולי, לא משנה כמה שחקנים. אני עושה את הפעולה שהכי נכונה לרגע זה, ואם זה הדריבל שלו, בא לשמאל, חוזר לימין, גם הפעולה שקדמה לגול, הדריבל הזה, זה לא עשה דריבל על זה שחקן פרש מלא יודע מה. הוא עשה דריבל על שחקן, הגנה, מליגה איטלקית, שאחת מהליגות הכי חזקות בהגנה בעולם, ולקח אותו לטיול, והגיע ל-16, הרים את הראש, ועשה פעולה אדירה, ובחצי הראשון הוא השאיר את פיירו באחד על אחד, והתנועה שלו, והעוצמות שלו, והכניסות שלו, זה... והרוב גוניות שלו, אפשר גם לדבר על זה, שהוא בתחילת המשחק, לדעתי הוא קצת פחות הסתדר ככה עם התנועה, על הקו הגנה היה לו איזה פעם שהוא נתפס בנבדל, עד שהוא ככה קלט את הסגנון, ואיך צריך לעשות, כי לרוב המשחקים אנחנו יודעים שהוא בא עם הפנים, שהוא משחק בקו 3 על כל הקו, אז הוא בא עם הפנים, זה הרבה יותר קל. היה צריך איזה פוזיישן 2 כדי לקלוט בדיוק את התנועה על הקו הגנה, והוא פשוט השתחרר, ומשם, אתה יודע, היה אדיר.
בוא נתקדם, כי יש לנו גם, אבל מהר, כי יש לנו גם מחנה לריינה, ואני
צריך לזוז,
בדיוק, חבר שלי.
רגע, שני דברים. אחד, אני מסכים עם מה שאני גם...
אף פעם אין לו דבר אחד, תמיד יש לו שני דברים.
אני שניים, אחי, שניים או שלושה, אתה רוצה לקצר אותי, אין לקצר אותי, אני לא...
זה החבילה.
מתחילים לו פקקים, אבל להעמיגה, כן.
אז אחד, אני מסכים עם המילימטר הזה שהיה לו להכניס, זה בדיוק מה שיש. אני חושב שאבל... גם מיגן נגע בזה, הוא יוצר. האקספקטד אסיסט שלו הוא 0.21, זה הראשון בקבוצה, אם אני לא טועה.
לא, אז אמרת...
סליחה, השני, השני, סליחה, השני. וזה אלמנט חשוב, כי הוא לא רק מסיים, הוא גם יוצר לאחרים.
XA מדד הבישולים הצפויים.
נכון.
מדגיש למי שהם מצטרפים.
שאני רוצה לומר על הבגרות, שמה שהמיגן אמר, שמע, אתמול היה מאוד קשה לשחקן התקפה מהסוג שלו להישאר במשחק. הוא לא קיבל כדורים כמעט בכלל, יש לו 9 מסירות, זה מעיד על כמה פעמים הוא קיבל את הכדור, והיכולת שלו להישאר במשחק ברגע קשה, ולתת את זה אחרי רבע שעה שאתה כמעט לא נוגע בכדור, לבוא לתת פעולה שהיא חירורגית, מה שאמרתי, קלאץ', זה מעיד על בגרות, זה מעיד על היכולת שלו להישאר בתוך המשחק.
הילד ענק חלילי.
זה היה בעת הפעמיים לשער במחצית השנייה, והגול הזה הגיע בדקות, של אני כאוהד בבית, כבר הייתי בקולנות ספיגה. אתה יודע, כבר הלכתי אחור, כזה התחלתי לזוז ב...
הגעת לחדר שינה.
אתה זז באינוחות כזה על הספה, אתה מתחיל להתכווץ, כבר לא הכי נעים לך במשחק.
הרבע שעה שמלאו...
הרגשת שם לא הכי בנוח. ופתאום בא הילד, אתה יודע, אם אחרי השני היינו בהלם, אז זה בכלל כאילו, אתה אומר, מאיפה הגול הזה בא? כאילו, אמרת, זהו, כאילו, זה הולך להיות המשחק עכשיו עד הסוף, הוא פשוט נתן לך גול ו...
תירוף, אז
בואו... אנחנו מדברים כאילו ניצחנו, אבל הפסדנו בסוף, שזה
התירוף. כן, הפסדנו, נכון. בואו נדבר על פיירו, ששוב, אם אני לא טועה, 24 מאבקים. יש לו מאבקים כמו של שחקני הגנה. ויצ'נזו איטליאנו, המאמן של פיורנטינה, בא ואומר, במילים האלה, הוא חיה. הוא כאילו פשוט הרג את הבלם שלנו, והוא נורא נורא התלהם מפיירו, ולהבין שוב את הערך של העבודה המטורפת שהשחקן הזה עושה, שוב בפעם המיליון תמיד נשאר במשחק. אז אתמול טכניקה שבאת לקיבינימט, גם נבדל וכזה, אבל עדיין אתמול הכדורים שהוא מוריד ומשהו מחלק, והיכולת שלו פשוט, אתה יודע, למעוך שחקנים סביבו, וסוף סוף היה אפשר לראות, שופטי ישראל, תלמדו, שורקים לו פאולים. ואתמול ראית...
אתמול היה באנדר, הבלם שלו צריך לקבל צהוב הרבה לפני.
נכון, נכון, אבל שוב, ראית תלשו אותו ומשכו לו את החולצה, ומה שעושים לו בישראל על בסיס קבוע, ושופטים כאילו, אתה יודע, דלגים על זה, ואתמול השופט הליטאי היה, אם אני לא טועה, שהוא, יש לו חברת בנייה, לא?
כן, מנהל פרויקטים של בנייה.
כן, בו בבנאי, וידע שם, אתה יודע, לשרוק לו את העבירות. תשמע,
אני אחסוך מהמיגה, אני אתן את התקציר רגע.
תקציר, ברו.
קודם כל, אני מסכים כמו שאמרת, היכולת שלו אתמול, כמה דיברנו על זה, להשאיר אותנו משחק, לתת האוויר לנשום את הכדורים ארוכים אליו, 24 מאבקים, הוא גרם לשני בלמים, אחד במיוחד, מילנקוביץ' והשני, להיראות כמו ילדים. שני בלמים של ליגה איטלקית, נטלים עליו, מושכים אותו, בועטים לו ברגליים, והוא עובר, והם לא לוקחים לו את הכדור. זה היה פשוט מדהים לראות. אתמול היה, מי שרוצה אגב ברכש של, ברכש הבא של פיירו, לא צריך לעשות הרבה סקאוטינג, שיקח את המשחק הזה. זה פיירו בשלמותו. הוא עושה את כל הדברים האלה, מנצח מאבקים, גורם לבלמים של היריבה לראות כמו ילדים, ואז מגיע מול השאר,
כן.
וטק. זה כל הפיירו במשחק אחד. קיבלת אותו באמת את כל התכונות הטובות שלו, וכל ה... חוסר...
והיו לו אתמול עקבים, עניינים, כאלה גם ופה, ואתה יודע, וגם השנה הוא גם מפגיז בשערים.
אני חושב שלמשחק הזה הוא תפור, הוא תפור עלינו, הוא נתן את כל מה שצריך. היה יכול, לדעתי, אגב, שתי החמצות שלו, שתיים מתוך שלוש שם למזלו היו בנבדל, ואז מה שנקרא, זה לא נספר לו.
היינו מדברים אחרת.
הוא לא רצה לבזבז תחמושת על...
הוא שומר את זה לריינה.
אמיגה, בוא נעבור מהר על המחליפים.
אתה לא תן
דבר. נדבר על פיירו, נדבר, לא מחכים, העם צמא.
העם צמא. אני קודם כל חושב שזיו תיאר את זה הכי טוב בעולם, שזה המשחק שכל מה שאתה רוצה לדעת על פיירו, היה לך אתמול במשחק הזה.
לא צריך קלטת שלמה. נוח 90 דקות, תראה.
הוא היה הכי טוב על המגרש, והיה גם הכי גרוע על המגרש. אני אסכם לך את זה ככה. כי את העבודה שלו, שלוש פעמים הוא הגיע מול השוער, הוא לא נתן גול, אבל כל שאר הדברים הוא עשה מדהים, והוא פירק את הבלם מסריה, כאילו, לעס אותו פשוט. כל המשחק לא היה כדור אחד שהוא לא הרוויח. הוא היה באמת הכי מדהים על המגרש, אבל בעבודה שלו היה הכי גרוע על המגרש. אז אני חושב ששוב, היה לו, אתה יודע...
חלוץ הגנתי.
לא, עזוב חלוץ הגנתי.
אני מת עליו.
אני, תשמע, קשה שלא לאהוב אותו, כאילו, כי הוא באמת נותן... לא, שנייה. מקצועית? מקצועית?
כן.
אני עוד פעם אומר, אני מעדיף חלוץ שלא ירוויח את הכדורים האלה עם הגב, אבל ייתן לי את הגול בחצי מצב שהוא יגיע, אבל האיש הזה תמיד נותן את התחת שלו. זאת אומרת, הוא כל מאבק שלו, זה פי שתיים ממאבק של שחקן רגיל.
ממש.
כאילו חוץ מלתת לו בוקסים לפנים, עושים לו הכל. באמת, הכי קשה שיש.
זה נכון, כי בגלל הגודל שלו, גם הבלמים מרשים לעצמם יותר.
נכון, כי זה לא נראה.
כל מאבק שלו, זה לא מאבק של קינדה, זה לא... כל מאבק שם זה קרב יגרוף, כי הבלם שמולו, אגב, השופטים הזה, יודע שהוא יכול להרשות לעצמו יותר, אז זה כאילו מאבקים עם אקסטרה... בטח. אקסטרה חריף.
כן, יפה, יפה.
אבל אי אפשר להזיז אותו, והוא... אני, אתה יודע, יש שחקנים במקומו שהיו יוצאים מדעתם. באמת, שאתה מקבל כל כך הרבה, ואתה גם הבלם מולך לא מקבל צהוב, אתה מרגיש...
כן, אבל הוא קיבל את השריקות שלו, שזה...
קיבל את השריקות, אגב, שחת שש עבירות, שזה הכי הרבה אתמול המגרש, נתון מדהים, כאילו באמת, הוא עשה הכל טוב, חוץ ממה שהוא צריך לעשות באמת.
בסדר, אתה תמיד, אתה לא תקנה,
שום, אני לא...
בסדר.
אני אומר לך, הוא היה הכי טוב על המגרש...
זהו, תעצור.
יפה. טוב. תשתיק לי, הוא היה הכי טוב על המגרש?
זהו.
המחליפים, אני אגיד לך כמה מילים על כל המחליפים קצת ביחד.
אני, אפשר רגע להמשיך רק עם ההנחות טיפה? לא, כי אני אומר שוב, אתה יודע, גם נכנסו מחליפים.
זה הפרק, חולי הנחות אנחנו, זה הפרק.
לא, אני אומר, נכנסו מחליפים, אתה יודע, גם בסיטואציה שהיא פחות קלה, ואתה גם מורחק לך שחקן, ואז כולם בעבודות הגנתיות. לסובוי באמת נראה רך מדי, אבל אני חושב שהוא גם... הוא נורא מתאים לשיטה אחת בעיקר, אתה יודע, לשחק כאילו על הקו עם פייר קורנו, ואז באמת אנחנו נראה את, את היכולות שלו, אתמול זה לא, לא היה סיכוי לבוא ולראות, אבל כן, מי שרוצה. זה היה הנחות.
לא, אני חושב שבכמה מילים פשוטות, כי כולם אני חושב שנכנסים לאותה קטגוריה.
זה מוטי חביב המנחות.
נכנסים לאותה קטגוריה.
מה זה קוט עברו?
הוא כבר עכשיו נהיה כאילו פרודיה של עצמו, כי הוא
מגיש את ה-44. כן, לא, אבל זה היה משפט של מנחוס כאילו, ולשמור, לשמור, לשמור, קיבלת גול. איף, כן.
בקיצור, כל המחליפים...
אנליסטים, אבל עדיין, אתה יודע, זה יושב לך בה.
כל המחליפים, אני חושב שביחד לא כל כך הצליחו או להשפיע, או לייצר איזשהו שינוי במגמה של המשחק. אני לא יודע אם הם לא יוכלו להפוך את המשחק לגמרי, אתה גם חלקם נכנסו כבר בדקה רק סוף בעצם אחרי שהרחקה.
כן, וגם לא נכנסו לך, אתה יודע, הרפאלו ושון גולדברג, שאתה כן יכול לסמוך עליהם, אבל אני מניח שכנראה המצב הבריאותי, הרפואי, לא מי יודע כמה, כשהוא מחליט להשאיר אותם על הספסל, ולא, כי אלה כן יכלו לתת לך את האקסטרה. גם ליאור יכל לתת לך את האקסטרה גם ברמה הגנתית.
אני חושב שבאותו רגע נדרש איזשהו עניין הגנתי, פיינגול נכנס ראשון יחד עם גוני, ופיינגול עשה את העבודה שלו, אחר כך אגב כשסוף נכנס הוא עבר לשחק בקישור, אם שמתם לב, וסוף נכנס לשחק על כל הקו.
וגם פיינגול דחל שם בין הרגליים לגול.
נגיד לך מה, איך אני מדבר
זה. זה קורה, וגם גוני ולסובו, אני מכניס אותם את שניהם באמת לאותה קטגוריה, בתוך אותה קטגוריה, שקשה, במיוחד במים כאלה עמוקים וסוערים, כמו שאמרת, גם קבוצה טובה, גם דקות לא טובות, הם הרבה פעמים מקבלים דקות רק לא רק,
נכון.
או, אולי לא רק, אבל לרוב במצבים כאלה, וקשה לדעת אם הם מצליחים להפיק מעצמם את המיטב שלהם בסיטואציות כאלה ש... אגב, אני מזכיר לכם שבהתחלה שזרקו את סק מול פריס סן ג'רמן בשלושה בלמים, אז אמרו, וזה היה דקות קשות, אמרו בוא נסק לא כך, לא בלם. עכשיו, לא משווה את גוני ולסובוי לסק,
אבל עדיין,
לפעמים לשחקן קשה לבוא לידי ביטוי בסיטואציות כאלה, ואת רוב הדקות שלהם הם מקבלים במצבים כאלה.
מאוד קשים, כן.
אני רק אגיד דבר אחד, אם דיברנו מקודם על מילואים וכל מיני דברים כאלה, אז אני אדמה את הספסל שלנו עכשיו, זה כמו שחייל נמצא בקרב ונגמר לו, נגמרו לו הכדורים, והוא מסתכל מה יש לו בתיק, הוא רואה רוגטקה ו...
תפוקה אדמה.
כאילו, וזה מה שנשאר לי להילחם בחצי השני, זה מה שהיה למסה אתמול. היה לו M16 עם כמה כדורים, 3-4 כדורים, ואחרי זה נשאר לו להחליף את זה ברוגטקה.
נגמר. טוב, בוא נעשה מהר הכנה לריינה, כי משחק מאוד 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 חשוב. זכור לנו עונה שעברה, יוצאים לאצטדיון גרין. גרין? כן, בנוף הגליל. וזה משחק סופר חשוב, כי הלחם והחמה וכל קלישאה שלא נאמר, חייבים, וביום ראשון לא יודע מה, איך לרענן את השורות, מי ייכנס, מי נח. אני חושב שמיד אנחנו נותן את התקציר על ריינה, ואז נתחיל להרכיב את ההרכבים, אמיגה.
אז קודם כל, רק נזכיר שבשנה שעברה מכבי חיפה הגיעה בדיוק באותה סיטואציה, בין המפגשים נגד יובנטוס, על המפגש נגד ריינה בגרין, לא נגמר טוב, הפסדנו שם 1-0, ינון אליהו הורחק במחצית הראשונה.
בוא נגיד שזה לא מעיד, זה לא סיסטמטית כל שנה אותו דבר.
לא, לא, אבל יצא...
כמו שקיבלת את נתניה עוד פעם ברבע, ואתה אומר, מה, קיבלתי, אז אולי...
לא, לא, בסדר גמור, אין בעיה. שוב, אני אומר, זה איזשהו משהו פיקנטרי כזה. אז הסיבוב השני של ריינה הוא הרבה פחות טוב מהסיבוב הראשון. את הסיבוב הראשון הם סיימו במקום הרביעי בטבלה, ואת הסיבוב השני, ב-12 המשחקים שהיו עד עכשיו בסיבוב השני, הם במקום ה-11. עם 6 הפסדים, 4 תוצאות תיקו ושני הפסדים.
ושני
ניצחונות, סליחה. מאזן שערים של 16-10 מינוס, זאת אומרת, ספגו 16 שערים וכבשו 10. בתשעת משחקי הבית האחרונים של בני ריינה, הם ניצחה פעם אחת בלבד את הפועל חדרה, עם נקודה אחת, אגב, מפלייאוף תחתון. זאת אומרת, עם כל הרצף וכל הפתיחת עונה שהם דיברו, כי באמת עשו פה פתיחת עונה מאוד מאוד טובה, אז זה מדיין רק נקודה אחת מלסיים את הפתיחת עונה האדירה הזאת בסופו של דבר בפלייאוף תחתון, ויחסית יש להם משחקים לא פשוטים בכלל לציום העונה, שזה אנחנו, ומשחק ראש בראש נגד סכנין בדוחה, במחזור סיום העונה, כשמי שנאבקת איתם זה מכבי פתח תקווה, ויש להם את הפועל ירושלים שם, שיחסית לשלושה יש להם סדר משחקים עוד יחסית נוח, יש להם את הפועל תל אביב לדעתי,
אתה תחשוב על הרכבים בינתיים.
ובנוסף עוד נתון ככה, גם בני ריינה בתקופה האחרונה פחות פוגעים ברמה התקפית, 7 משחקים האחרונים ברצף הזה של, בוא נגיד, 7 משחקים האחרונים שלה בליגה, הם עשו 3 תוצאות תיקו, 3 הפסדים וניצחון בודד, שהם כבשו בו 3 שערים בלבד, החלוצים שם לא פוגעים בינואר, דיברנו שלומי אזולה שפתח, יש לו 6 שערים, 6 בישולים, מר קוסטה שעשה 7 שערים מינואר, עונה שעברה, אולי עכשיו, אתה יודע, יפתח לו, כי הוא בא שנה שעברה בינואר, פשוט עשה חצי עונה מדהימה, וקייס גנם, הם גם החליפו חלוץ, החליפו את אנרי וקה הזר בגונדולה, שהוא לא...
הוא לא שט.
לא, הוא לא שט. אולי זה...
זה גונדולה במילה אחת או גונדולה?
לא, גונדולה.
אה, גונדולה, אוקיי. הוא לא איטלקי?
לא, אבל זה יכול להיות טוב משהו לשם של הפרק, פירנצה, גונדולה, לא יודע מה עובד שם.
אוקיי, תכף לחשוב על זה, כן.
אז שוב, בתקופה פחות טובה, באים עם הגב להכיר, הם חייבים לנצח את אחד משני המשחקים הקרובים כדי להבטיח את המקום שלהם בפלייאוף. מקווה שזה לא יהיה במחזור הנוכחי. ההרכב שלהם הוא פלוס מינוס אותו הרכב, הם בקושי עשו שינויים בינואר, ממש שינויים קטנים חוץ מהזר הזה שהם החליפו. יש להם את מוחמד אוסמן, שככה, שהוא די קשר הגנתי, שהוא גם נותן תפוקה יפה של מספרים במשחקים האחרונים, והוא בין הבודדים שהצליח לכבוש במשחקים האחרונים בבני ריינה. אני חושב שזה משחק ששוב, תמיד קשה במשחקים הקטנים האלה, הבין לבין, התפר הזה, אבל שוב, כמו שציב אמר, זה לחם וחמה.
אז בואו,
שני נתונים, קודם כל היא ראשונה בליגה במסירות ארוכות, זאת אומרת, צפו לנו משחק שלא, זה לא כל כך מפתיע, אבל שהיא תנסה להסתגר ולראות קדימה. אין לה את פיירו אבל, אז אני לא יודע מי יחזיק את הכדור. וגם באיומים לשער, היא אמנם לא מאיימת הרבה לשער, היא מקום, מחשב אחד לפני האחרון מבחינת איומים, אבל המון עם איומים בראש, זאת אומרת, המון יהיה מהראש. אני חושב שדווקא בקטע הזה אנחנו יחסית מסתדרים במקום הזה, היא מקום שלישי בליגה באיומים למסגרת בראש, וגם לשער בכלל, לא רק למסגרת, אז זה גם חלק מסגנון המשחק שצפוי לנו, אבל הרכבים.
אז יאללה, אז הבה נרכיב, זה 3-5-2 כרגיל, בוא נרכיב ביחד, אוקיי, בוא נרכיב ביחד.
היו בשער, התחלתי איתך קל, אני את שלי שרפתי עליו, עכשיו
נותן לשימיץ' עוד
לא,
משחק.
לא, רגע, גולדברג קשי, לא קשי.
אני לא יודע.
הוא היה בסגל אתמול.
לא, הוא לא קשי, אמרו 17 ימים.
תשמע, גרשון במילואים, בוא עד הסוף. גרשון.
נו. שימיץ'
סק.
שימיץ'. פיינגולד?
סק לנוח כאילו?
תשמע, אתה צריך אותו גם באיטליה.
אני הולך איתך, אני חושב ש...
יאללה.
כן.
בסדר, אני... כן. גרשון. לא, למרות שכאילו גם, גם שימיץ', גם גרשון וגם פיינגולד, זה לא שלישייה שא', אני לא חושב ששיחקה אף פעם ביחד.
אני לא זוכר.
ובדי גם אחד עם השני, אני לא חושב שהם שיחקו הרבה. זה כאילו, אני רוצה להגיד שאני הולך איתך, אבל אז זה קצת אימור. אימור? דיברנו גם על קצת אוויר, זאת אומרת, מאבקי אוויר, והם שמאיימים הרבה בראש, אז חסר לי פה קצת גובה.
שימיץ'. מה, גרשון גבוה, ושימיץ' גבוה, ופיינגולד, אתה יודע, יכול לנעול לך שם את צד ימין. אוקיי, בוא, בוא.
שממנו מגיע שלומי אזולאי.
אגב, אני ממשיך עם קנדיל.
גם אני ממשיך עם קנדיל. על קו ימין.
קורנו.
אגב, קיליור לא קשיר, ואז אתה לא יכול לשחק את השניים מתחת לחלוץ. אז אתה חייב להמשיך עם מנן ופיירו וגדי מתחת.
אוקיי, קורנו, נלעס אותו קצת, אין לך מה לעשות, אין לך אופציה, כאילו...
אלא אם כן כן ניסה יפה עברי, כי הוא היה רק חולה, הבנתי.
לא, אבל גם קורנו היה לא רגעי מנוחה, זאת אומרת, לא בטח שהוא חייב מנוחה.
כן, אבל זה צריך אותו גם ביום חמישי, אז...
נכון, בגלל הצפיפות הזאת.
למרות שעוד פעם, שואו נוטה לו לשחק,
כי הוא לא משחק ביום חמישי.
הוא לא משחק ביום חמישי, אז...
עונש, צריך בריינה 90 דקות. זה העונש,
צריך בריינה 90 דקות. עכשיו תראה מה
בוא נגיד שבוא נציין...
היה לו גריפה, כאילו משהו כזה.
היה לו גריפה, אוקיי. אז בוא נגיד שהוא לקח דקסמול קולט ועברי.
האמצע אני גם נותן לאלי, אגב, לנוח, ומשחק עם ליאור קאסה. כאילו שואו וקאסה. ששניהם לא ישחקו בוודאות ביום חמישי, אז יש לך באמצע ככה רגליים טריות, ועשר, צחק עם קינדה, ואם ליאור יוכל לתת כמה דקות, אז תן לו כמה דקות.
לא, אבל קינדה אתה לא רוצה לשמור גם ל...
אין משחק עשר. מה, אתן נזיב בן שימול, כאילו?
לא,
לא, אתה לא יכול לזלזל בריינה.
לא, זה לא לזלזל, אבל...
לא, בסדר,
עדיין. אם ליאור יכול לתת, בוא נגיד, 20 דקות, חצי שעה, אז יפתח עם גדי 60 דקות, ואז תחליף אותו ותתן ליאור.
אוקיי, ובחוד, יש לך פיירו וחנאילי. כן. אין מה לעשות, תסחוט עוד קצת, אבל...
זה טירוף, כן? אבל אם, אגב, אם אתה יכול לזור... אגב, זה היה כסיטואציה שחמת, חבל שהוא לא כאן, ו...
אולי סוף. אני אסביר למה... סוף חלוץ שני? לא, אני אסביר שבנויים על הפיזיות שלהם. זה הרבה... כל השחקנים פיזיים, אבל הם בנויים על הפיזיות שלהם. בנויים. חלילי עם כל הריצות והדריבלים כן. וזה, ופיירו על המכות. אז אחד מהם חייב לקבל מנוחה, כאילו, מבחינת המשחקים בשבוע, כאילו...
אז מה, הם... אגב, אני לא פוסל בכלל לפתוח אולי חלוץ שני עם הילד מהנוער, עם עומר דן. לא, אני חושב שהוא במומנטו, אתה... תקשיב, הוא עושה עונה אדירה בנוער.
לא, מעולה, אבל אתה צריך את הנקודות האלה, אתה צריך אותם בנקר, אני...
תשמע, בוא נקווה שמסע יעשה את מה שהוא עושה טוב השנה, אתה יודע, משחקים קשים, הופך אותם לקלים על ההתחלה, ואז תוכל לעבר.
זה מה שאני אומר, עוד פעם תלך על השיטה הזאת, שאתה יודע שאין לך יותר מדי מחליפים, אבל פה בליגה, בוא נגיד, אם אתה תפתח ותצא בלי...
אתה חזק, תנסה לעשות את ההכרעה,
יהיה לך הרבה יותר קל לשמור על זה מאשר נגד פיורנטינה.
כן, ואז נסוג אחורה. אימורים, אני אתחיל 2-0 ירוק.
אני הולך על 1-0 קשה.
1-0 קשה?
כתוב על המשחק הזה שאתה לא מנצח. זה אין פה. לא בקדר של מנחות. כתוב על המשחק הזה שאתה לא מנצח. זה כתוב.
מה אתה אומר? מה כתוב אבל?
לצערי, אתה יודע, קראנו למשחק הזה סנדוויץ' קאקי, גם שנה שעברה, גם עכשיו, כי זה בן פיורנטינה, יש לך סנדוויץ' קאקה, אבל לדעתי אתה...
מעולה, מפרגן מאוד.
מפסיד שתיים.
אני חושב שהמיגה לא מופרך בכלל, אני רק רוצה להגיד.
ואגב, יש לי הרגשה שגם מכבי תל אביב לא מנצחים. תפול חיפה.
אוקיי, אז לי יש הרגשה...
יש לך את בית ירושלים.
בית ירושלים, יש לי גם הרגשה כזו, ואתה כן מנצח, ואז בית הדין ולא משנה זה. אני רוצה להגיד תודה רבה. תחייכו, תהיו מבסוטים, הכל טוב. ניצח, כאילו...
סדנו, אבל ניצחנו.
ניצחנו במחצית.
ניצחנו תודעתית.
כן, אז באמת, נתנו משחק טוב, אני רוצה להגיד תודה רבה לכל המאזינים שלנו, אנחנו נהיה בכל הפלטפורמות, תודה רבה לאנליסטים היקרים שלי, סביב הפודקאסט הזה, ותודה לך, אור אמיגה. זיו מלאכי, אני רפאל קבס, החברים, אנחנו נשתמע בפרק הבא, ביי ביי, להתראות, שבת שלום, שגם נאמן למקור בזה, שגם צ'נג'ר שמלא דברים שלא אמרתי, ביי, להתראות.